ומלאכם, בוקר טוב. אני רוצה קודם לשלוח בתיקון קטן לברייתא של שני שפרוש, שלא מספיק דייקתי בה בשיעור ביום שלישי, אני רוצה רק לחזור אליה, אופה רק בשביל לקרוא אותה בצורה ישרה. אנחנו למדנו את הברייתא שיכול לכתבים על דלת דורות, ושם הברייתא אומרת, רק כיצד, כותבן על דלת דורות, הוא מניחן בדלת בתים, באור אחד, ואם כתבן באור אחד וניחן בדלת בתים, יצא. וצריך שיהיה רווח ביניהם, דברי רבי, וחכמים אומרים, אין לא צריך. אני קראתי את המשפט הזה בברייתא, אני חושב שזה גם הקריאה הפשוטה של רש"י, וגם דומני שהרמב״ם קרא ככה, שהמחלוקת היא על רווח בין הפרשיות. וכן אני הסברתי את זה בשיעור, מתוך הנחה כזאת, שפה נמצאת הדילמה, אם גם כשכתבת על אור אחד, איך משומרים את זה שזה עדיין יישאר ארבע, וזה על ידי הרווח. כן? וככה בוודאי מפרש פה רש"י, שאומר בצריך שיהיה רווח בין הפרשיות. ולעומת זאת, צריך אני רק מפנה את תשומת הלב, של בית יוסף, בסימן למד בית, הוא מביא בזה דיון שלם. היו שהתקשו מאוד לקבל את הפירוש הזה, שכן לא הצליחו להבין את שיטת חכמים. אם אין שום רווח, איך אתה מצליח באופן טכני להשחיל אותו בתוך ארבעת הבתים. וכן יש שם דעות שמתעקשות, ודאי שלא מדובר פה על הפרשיות, כי ודאי לכולי עלמא צריך להשאיר רווח, אלא שמדובר פה על הבתים. אז אני רוצה שתהיו מודעים לזה. יש לזה השלכות על העניין שעלה בשיעור ביום שלישי, על היחס בין תפילין של ראש ושל יד, מבחינת היחס של חוץ ופנים. כי לפי הפירוש של רש"י, שמדובר פה על רווח בין הפרשיות, הרי שיוצא שיש מחלוקת, האם צריך לשמר בפנים, בתפילין של ראש, שיהיה דומה לחוץ. לעומת זאת, בתפילין של יד, לפחות מה הגמרא אומרת בסופו של דבר, שחזר בו רבי יהודה, ושאין מחלוקת. עוד פעם יש לנו פה הפרדה בינו בין ראש ליד, ואם אני מניח שמדובר פה על רווח בין הבתים, ולא רווח בין הפרשיות, כי ברור צריך שרווח בין הפרשיות, אז ראשית, הרווח בין הפרשיות הוא יותר טכני באופיו, שטכנית תצליח להכניס, אבל אז מתברר שבתפילין של ראש יש הסכמה מוחלטת שחייב להיות ארבע גם, שיהיה חייב להיות ארבע בפנים. ואז יוצא, שאם אני משווה לתפילין של יד, בתפילין של יד לכולי עלמא יכול להיות ארבע בפנים, למרות שאחד בחוץ, ואילו בתפילין של ראש, אז מה הדין? שחייב להיות ארבע בפנים כמו שהוא ארבע בחוץ. בסדר, אז עדיין, גם לפי זה משתמר הפער בין תפילין של ראש ובין תפילין של יד. בסדר? ומה שאני רוצה קצת לחדד יותר, ולנסות להסביר את זה קצת יותר, מעבר למה שכבר נאמר. לנסות להבין באמת מה זה הסיפור של האחד מול הארבע. אז הרי מה אומרת הגמרא בשם רבי יהודה? שאם יהיה לו תפילין של יד, ויש לו שתי תפילין של ראש, שתולה אור על אחת מהן ומניחה. זה דבר מאוד משונה. אתה לוקח בית של ראש, ומה אתה עושה לו? שם עליו חתיכת אור. מה בעצם תפקיד האור בתפילין של יד? זה מה שעכשיו עולה מאוד יפה, דווקא מהתיאור הזה. מה תפקידו?
של האחד, שלא יורד.
אז מה תפקידו? להסתיר, בדיוק, לחפות. התפקיד שלו זה להחביא את מה שיש בפנים. זה התפקיד שלו. לכן זה אור אחד. אתה אין לך מושג מה יש בפנים. וכשיש לך בית שיש לו מעין פרצוף, אז מה אתה עושה? לחסות את הפנים. מעין פרוכת כזאת, שאתה שם עליו ואתה מחביא. אז יש לך בית שנראה כמו ארבע, אז מה אתה עושה? תולה עליו אור. בעצם האחד, הייתי אומר, הוא בלי דמות. הוא עיקר התפקיד שלו להסתיר. דווקא תפילין של ראש, שאתה מקפיד לעשות אותו ארבעה בתים, הוא לא בא להסתיר. למה הוא בא דווקא? הוא בא להבליט. או כמעט הייתי אומר, שאולי יש תפקיד שונה לתפקיד האור בשניהם. אני עדיין בתחילת הדרך, אנחנו כולנו בתחילת הדרך, אני ראיתי אתמול במהלך הלימוד שלי בסדר בוקר, יש דיון בראשונים, מחלוקת, איך צריך להניח את הפרשיות בתוך הבית. האם הוא מועמד או שוכב. ובא לתרומה, ספר התרומה בסימן ריש וב, שבא שחייבים להעמיד אותו מועמד, אז הוא אומר, זה כמו ספר תורה בארון קודש. הוא כך אומר. הבן אותם בדף למד ג' בתוספות חולק על זה. אני מזכיר את זה היום בהמשך השיעור עוד פעם.
מה המשתמין
הנפקמינו למשל, שמדברים עליו, הוא שאתה כותב את ארבעת הפרשיות על אור אחד, אז אתה לא מסוגל למען רווח להכניס אותם כך שהם, שהם יעמדו. עכשיו בוא נשאל את עצמנו קצת על המשמעות שהוא עומד, וגם על הדימוי לארון קודש. ספר התורה עומד בארון הקודש, הוא כביכול באיזה מצב הוא? הוא פתוח לקריאה, ראיתי אומר, כשאתה שם ספר תורה בארון קודש, אני רוצה לשאול, המטרה היא להסתיר את הספר תורה, כאילו לעשות פה איזו פעולת הסתרה, או שספר התורה, כולם יודעים מה יש מאחורי הפרוכת, כלומר, בפועל אנחנו לא יכולים שיהיה פתוח כל הזמן, כי כשארון קודש פתוח, אתה, כאילו אתה לא יכול לחיות חיים רגילים שהכל פתוח כל הזמן, אבל מבחינה יסודית אני רוצה קצת לנסות לחדור לדימוי הזה של ארון קודש, מה זה ארון קודש, מה המשמעות של האור של הצילום כמו ארון קודש?
לא למדתי את ההשוואה לארון קודש. מה עומד בין
ה... מה תפקיד ארון הקודש? פשוט לשמור את זה יפה שלא יתקלקל, או תפקיד ארון הקודש הוא יותר מזה. אני אגיד את זה...
מה? זה לא משהו בטיחותי שישמור על זה שלא יתפורר. זה מהות, נסים.
נכון. יש איזה דיון, אני אזכר כרגע, אני צריך לעיין בשיעורים לזכר רב אמרי. יש בלגריד דיון שלם באחד מהשיעורים, אני צריך לחזור ולעיין שם. שם הוא מדבר על המשמעות התיבה. כאילו, ארון קודש, ממה שאני זכור לי כרגע, הרעיון שמפתח עכשיו, ארון קודש זה לא רק כלי יחסון. אלא ארון קודש, הוא בעצמו מספר סיפור, הוא בעצמו בעל משמעות. הוא בעצמו תשמיש קדושה. אני אומר, הדימוי הזה של ארון קודש, של האורות, של התפילין, אני רוצה קצת לנסות להבין את זה. כלומר, עד כמה, אם נכון הדיוק, שתפילין של יד, בעצם המטרה שלו הוא להסתיר. לכן זה אור אחד. תושטש, בלי שום מראה. הוא נראה יותר ככלי יחסון. זאת אומרת, בתפילית של ראש, האורות עצמם, היות והם לא מסתירים, אז הם עצמם מספרים חלק מהסיפור, זה עוד פעם חוזר לשינים. כלומר שה...
רב חיים, אפשר להיות בסדר רב חיים, אתם עושים את. זאת אומרת, דווקא ההכנסה של האורות לבתים, זה יצר...
אוקיי, זה נושא שאני עוד מחפש את הנוסחה, אבל כבר לקחת בחשבון שההבדל בין ראש ויד, הוא גם בקדושת האורות ובתפקוד שלהם. ואז יותר חוזרים לרב חיים חסדאי. לרב חיים שיש הבדל בין תפילת של ראש ויד בחפצה של הבתים, בקדושה שלהם.
מהכנסת הפרשיות לבתים.
כן. אז זה נושא שצריך לבדוק אותו. מה שאני יכול רק להוסיף הוא, שבהמשך וצריך שיהיה בשבין שנותן חוט ומשיכה, פה זה כבר הדעה הרווחת הדומיננטית היא שהכוונה כבר בין החריצים. בין החריצים. ולא... אני... הכוונה היא בין החריצים... כשכאן בשוקי בשיעור הקודם נפנה לשתם קובצת, יש עדיין דעה שזה בין הפרשיות, אבל הדעה יותר פשוטה שזה בין החריצים, וכך זה ודאי ברמב״ם. וכאן רגל אחד, מה בעצם המתח הוא? הוא המתח גדול סביב תפילין של ראש. בצד אחד אתה הופך אותו לארבע. בצד שני, מה אתה עושה לארבע אלו? אתה רוצה עם קומפרסור, עם מכבש, אתה הופך אותם. ואחד, אם הם אחד, זה איפה הארבע? מה נותן לי החוט והמשיכה ביניהם?
הפרדה.
הוא שומר על ההפרדה למרות שאתה מצמיד. אז הנושא הזה רק בקצרה, עד כמה טוב לעצמי. אני לא יכול רגילים, אתה מקבל תפילים של ראש, גוש אחד, כן? עם מפעילים הזה במכבשים עם כוח של 15 טון, שתדעו, כאילו משהו אדיר. אז אני זוכר, כשהייתי אצל סבי, הוא היה מניח בניו יורק, היה לו שני זוגות תפילים, אחד לא רשי ורבן אותם, אלא אחד של ניו יורק, אחד של בוסטון. כי הוא היה נוסע, 40 שנה הוא נסע ביניהם, ובוסטון היה לו תפילית שלו, ובניו יורק היה לו את התפילית של רב חיים. ובמשפחה ככה סיפרו, זה לא התפילין של רב חיים, אלא רב חיים פעם בכמה שנים היה עושה לעצמו זוג תפילין חדש.
בבהמה גסה?
מה?
בבהמה גסה היה?
לא היה בבהמה גסה בזמן רב חיים. הטכנולוגיה של בבהמה גסה, מיטב זיכרוני, היא פותחה בשנות ה-20. רב חיים נפטר ב-1918. אני יכול לספר לך שאחי, שהוא בריסקר ממש, כן, עד הסוף.
איזה?
יצחק, שגר בארצות הברית. אז הוא פעם נורא התעניין כאילו, לעשות תפילין כמו הבריסקר, אז הוא השיג מרב אברהם סולובייצ'יק, את הצילום של הפרשיות של משה סולובייצ'יק, וזה לא היה מי יודע מה מודר, כאילו, הסתכלו על הכתב וזה. וצריך לגלל בחשבון שהתפילין של פעם, הן לא היו כל כך מודרות. כלומר, היום הטכנולוגיה היא עשתה מהפכות אדירות. בתחום הזה. בכל מקרה, אחד מהדברים שמאוד זכורים לי על התפילין האלה שהיה לו, זה שארבעת הבתים היו ממש פרודות, הן לא היו דבוקות אחת לשנייה. והבוקר הסתכלתי במאיסר רב, שזה ספר שמביא הנהגות של הגר. ובתוך המעשר רב מופיע, מופיע כך. סליחה, זה בכתר ראש, שנייה, אני אגיד את זה. רק שנייה. לא, זה במעשר רב. זה בסידור הגרא, אני מביא. במעשר רב מופיע, שנייה, שנייה, זה פה ראיתי. כן, התפילין של ראש הבתים צריכים להיות פתוחות ולא מדובקים בדבק. פה מובא שהגאון מבין לסבר, שאסור להדביק אותם יחד, שישאר פרוד. אתמול הסתכלתי עם אלעד, זמן הסדר, נכנסנו לאתר של תפילין בתל. לא, ארבע בתים שעושים לראש, לא להדביק אותם אחד לשני עם דבק. בתפילין בתל, אתמול הסתכלנו באתר שלהם, יש שם מצגת שמתארת איך הם מייצרים תפילין. אז בשלב ההדבקה הם כותבים, שאת הדבק שהם משתמשים בו, הם מייצרים מאורות של, של שברים, של בהמה תאורה. וזאת למה? כדי שזה יהיה מין במילו, אבל לא יחשב חציצה. אז שתדעו את זה. מה עושים המפעלים האחרים? אני לא יודע.
זה חידוש שלהם, או
שיש ביסוס ב... אבל בוא נבין, אני לא יודע. אני בתחילת הדרך. מה שאני כן יכול להגיד... מה שאני יכול רק להגיד הוא, שאתה מרגיש פה את המתח בין הצורך בארבע, לבין הצורך באחד, שהוא בעצם בא לידי ביטוי בריבוע. כלומר, אני אומר לך, מצפילים של רב חיים, אני מניח שלא היית מצמיד אותם, זה היה יוצא ריבוע, אבל למעשה הם לא היו ריבוע, כלומר, למעשה הם היו כמו מניפה כזאת, כזה פתוח כזה. אני כזה שתומה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי לפניו ולא ראיתי אחריו, רק אותם ראיתי, והצפילים האלה נעלמו. נעלמו אי שם בין היורשים, אני לא יודע איפה הם, כיום.
כן, אנחנו מחכים,
כי
אנחנו מחכים
לא
אותם.
זה איך שמחכים
לו לזה. אני ראיתי ככה את הרב סולובייצ'יק מניח תפילים כאלו, כן?
זה לא מדהים.
לא יודע להגיד לך, בסדר? רגע, יש איזה מתח בין הארבע, בין הריבוע הייתי אומר, שהוא מאוד מבטא את האחד לבין הפרוד. והחוט והמשיכה הוא הפתרון בעצם, כי אתה מצמיד אותם וביניהם שוכב איזה חוט. אתמול ככה התחלנו להסתכל בזוגות תפילין, אז של חסדיים מצאנו את החוטים, אצלי גם, הסתכלתי הבוקר. אפשר לראות את החוט והמשיכה שביניהם. אתמול אחד מהבחורים, הסתכלנו בתפילין, אין זכר לחוט והמשיכה, הוא קצת נבהל, אני אומר לכם. הרגענו אותו שתסתום מהכל בסדר. אתה תסתכל בתפילין שלך, שוקי, אחרי זה בוא נבדוק, אם אתה יכול לראות שהעבירו חוט בין הבתים בראש. אצלו רואים, אצלי רואים, אולי גם אצלך, אני אדוק אחרי זה. בסדר, אז עד כאן, בעניין הוא, אני מציע שנעבור עכשיו חזרה לכסידרן. התחלנו את זה אתמול, בתוך ניסיון שלנו לקרוא את הברייתות בכוחות עצמנו. ואחד מהדברים שעשינו, היה ניסיון לראות איך נפרש את הברייתות, עוד לפני שניגש לראשונים. כן, וכאן אנחנו, בעיקר הקושי היה לפענח, לשחזר, מה הנוסח של ברייתה שכתוב בה? היפחה. כן, אז מה היה כתוב בה? ואנחנו אתמול, הנטייה שלנו הייתה להניח שזה אותה ברייתא, ומה היפחא סך הכל אומר? מחליפים את המילה ימין והמילה שמאל, ולכן בעצם הגענו לדבר שלי היה קשה, אני לא יודע אם אתם שמחתם עליו, היה לי קשה לא רק כי הוא קלקל לי את המהלכים שניסיתי לפתח, היה לי קשה כי הוא נראה לי לא הגיוני שכשנעשה היפחא, אני ההנחה שלי, כשעושים היפחא מגיעים לאותו דבר רק בתמונת מראה. ככה אני מניח. אבל לעשות היפחא ולהגיע למשהו אחר, נראה לי מוזר. מה אני אגיד? ולכן היה לי קצת קשה עם ההחלפה של הימין והשמאל, כי אנחנו פיתחנו זה שתי קריאות של הברייתא. קריאה אחת שאומרת ימין זה צד ימין, קריאה שנייה ימין זה אגש ימין, שהחלפנו את המילים הסתבכנו. ולכן אני רוצה לשתף אתכם בשתי טכניקות קריאה אחרות, ושכל אחד יבחר מה שנראה לו. טכניקה אחת היא לא להחליף את המילה ימין במילה שמאל, אלא להחליף בין הפרשיות. כלומר... כן, כלומר... כלומר, אם היה ברייתא אחר קדש, זה היה בימין, שמה, והיה משמאל, נכון? זה מה שכתוב? אז בואו אנחנו עשינו ככה, נכון? לא צריך לעשות ככה. כלומר, שבברייתא יהיה כתוב, שמה והיה מימין, קדש והיה משמאל. ואז אני...
ואתה שובר את הספר.
ואז אני אגיד לך למה אני מגיע. בסדר, אני מגיע למשהו... שהוא מבט ראשון, הוא נראה מוזר, אבל הוא עדיין שומר על הרעיון הזה שאתה מגיע לזה תמונת ראי. כלומר, כל הרעיון של הברייתא הזאת כבר הוזכר אתמול. נמשיך בזה היום, שיש פה שתי חטיבות. שיש פה שמות ודברים.
נכון? הברייתא הראשונה אומרת שמות מימין ודברים משמאל. מה אם יעשה, אם נעשה את ההיפוך הזה, ששמע והיה עם שמוע יהיו פה, נכון? וקדש והיה יהיה פה, נכון? אני שמרתי על מה? שאני שומר על שני אגפים, ותמיד בכל אגף, איך אני הולך, מימין, לשמאל, רק מה ששיניתי הוא ש... איזה אגף שמאלי ואיזה אגף ימני. תחשבו שזה מטורף, נמצאו בקומה תפילין כאלו, שתדעו. שבין הסדר של הפרשיות הוא שמע והיה, קדש והיה. זה נמצא. כמו היה יהודי בזמן בית שני שהבין ככה. וזה הסברה שלו. זה שני אגפים, ובכל אגף הולכים מימין לשמאל. בסדר, אז בניגוד לרבן אותם, שיש שני אגפים, באגף אחד הולכים מימין לשמאל, באגף שני הולכים לשמאל לימין, כן? אבל זה שני אגפים, וכל אחד עובדים באותה שיטה. זאת אפשרות אחת לתניה איתך, אני רוצים לנסות להציע מה יכול כתוב בה. לי יותר מסתבר, גם כדי להגיע לאיפך של רשי, שאיפך אין הכוונה לקחת ברייתא ככתבה ותחליף מילה אחת. אלא איפך הכוונה, הייתה ברייתא שהציע את אותם תפילין לעשות הפוך. אבל הפוך הכוונה כמו תמונת מראה, 180 מעלות.
השאלה מה באמת, אתה יודע, צריך לבדוק בכל החומות שמסגצים כאילו של ברייתא. אם העניין הוא, אם זה קצת במדויק או שמתארים כאילו.
במקרה כאן, מה אתה יודע בוודאות? אתה לא יכול, כשכתוב איפך, כן? הברייתא לא נמצאת בשום מקום, היא נמצאת רק פה. כלומר, פה אתה שואל שאלה טובה, האם היה לשניהם ברייתא מנוסחת שהיא הייתה איפך, או? זאת אומרת, יש לנו מסורת תנאית אחרת שעושים איפך. בכל מקרה, מאוד קשה לשחזר איפך, מה ראינו אתמול את השחזור של הבעיה? שהבעיה רוצה לטעות ששתי הברייתאות בעצם אומרות אותו דבר. כן. וכאן דיברנו אתמול, בשלשום, סליחה, בהרחבה, בואו ניכנס לזה היום יותר לעומק, בכל נושא הקורא. קודם כל, יש קוראים לאדם שרואה את התפילין קורא, ומה זה פלא, שהוא קורא, מה הוא רואה? הוא רואה קופסאות, כן? והוא כאילו קורא לתוכם. כן, בבקשה.
זה כל כך אחד מהשניים שיש את החלוקה הזאת בין שמות הדברים?
בבריתא הזאת זה די נראה.
כי יש, לצורך העניין יש גם את הלימוד בתחילת העמוד בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, של תלמוד נכון. ותותפות ותותפות, שאולי באמת זה מה שעומד בשורש המחלוקת. תסתכלו אותי, אם צריך להסתכל על שני קבוצות של פרשיות.
מצוין. כמו, בעצם השאלה היא, האם זו הקריאה היחידה של הבריתא? אבל זו הטענה היחידה של רבנו תם נגד רש"י. כשאתה מדבר על חטיבה אחת, וברייתא מדברת על שתי חטיבות. זו הטענה המרכזית שרבנו תם נגדו. אני מצאתי אתמול בלילה כמה ראשונים, שני ראשונים שמנסים לתרץ לקושי הזה. זה לא היה בדף המקורות המקורי, אז בואו מיד נגיע לזה. ושני כן, אני רוצה ברשותכם לקרוא גם את המם רבה. אמר רב חנן אמר רב, את זה עוד לא למדנו. החליף פרשיותיה פסולות. מה לדעתכם הפרשנות של זה? בא הכוונה להחליף פרשיותיה הפסולות. מה הוא עשה?
זה שני פרושים, או סדר פרשיות, או
סמבי,
שם האזינו ופתאום
הכתובת. לא. אני גם, היה לי פיתוי לחשוב ככה, שאולי אפשר לפרש את הממרה, לא כעוסקת בהחליף את הסדר בין הפרשיות של תפילין, אלא שהוא שם פרשיות אחרות בתוך התפילין. יש מקור תנאי אחד, מקור תנאי אחד שעוסק בשאלה, אילו פרשיות אמורים לשים בתפילין. וזה בספרי בדברים. שם זה נסע מתוך זיקה, לזיקה לקריאת שמה. האם ויומר יהיה בתפילין, מה עם עשרת הדיברות, חסדאי מזכיר פה את הסברה שרווחה הרבה שנים, לאחרונה יורדים ממנה. ובקומה נמצא איזו פרשייה שלהאזינו, שחשבו שהיא פרשיית תפילין. וגם בקומה, היות והתפילין הכילו עוד פרשיות, כמו עשרת הדיברות, השפה שהרבה חוקרים דיברו אותה לפני כמה שנים הייתה, שבקומן לא היו ארבע פרשיות, אלא היו יותר. או לענייננו, הייתה אופציה שהיו גם פרשיות אחרות. היום ההנחה, אני אראה לכם את התפילין של קומן פעם, כל הפרשיות שנוספו בקומן הם מאותם פרקים שבהם נמצאות פרשיות תפילין. לכן ההנחה היום זה לא פרשיות אחרות, אלא זה אותה פרשה רק רחבה יותר. ושנית, לגבי האזינו, אני אסביר לכם קצת איך יודעים שבקומן פרשייה היא פרשיית תפילין. אז נמצאו שם שני סוגי ממצאים. ממצא אחד זה תפילים שבתוכם הפרשיות. מעט מאוד נמצאו כאלה. ברוב המקרים מה שנמצא זה שהיה פונט, היה כתיבה מיוחדת לפרשיות תפילים. הם נכתבו מאוד בקטנות. עם כתב מיוחד.
ופרשייה שכתובה באופן הזה קוראים פרשיית תפילין. אז מצאו את פרשת האזינו שהיא כתובה כמו פרשיית תפילין, אבל לא מצאו אותה בתוך תפילין. אז הם אומרים, אז אולי זה היה קמע, אולי זה היה כתב דומה, אבל מי אמר לך שזה תפילין?
ברכת הבא. כלומר,
וגם כל התפילין שימצאו בקוראן, כולם עם ארבע, אין אחד שם עם חמש. כלומר, אין שם תפיסה של חמש. אין תפיסה כזאת. עדיין זה קצת נותן, בכל זאת, איזה מבט, שיכול להיות אג'נדה שתשאל את עצמה סדר יום, מה אמור להיות כתוב בתפילין. לדעתי היה אפשר ככה לקרוא את הממרה הזאת של רב. דבר אחד ברור, שגם הבאי וגם רבה, איך קוראים את רב? כי מדבר על החלפת הסדר. נכון? ובא הבאי עם איזה משפט מקביל, שהבת ראשון, אני הייתי מפרש אותו באופן אחד, אני חייב לומר בכנות שרבה מפרש אותו באופן אחר, ולכן הוא דוחה אותו. בואו נעשה לקרוא את המשפט של הבאי. לא אמרן אלא בביתה לברית.
זה מדבר ממש על הכתיבה על הקלף, או על הכנסה לתפילין?
בשלב הזה אני אומר לך, לפני תוספות, אין לי סיבה להניח שדובר פה על סדר הכתיבה. מדובר פה לכאורה על הכנסה לבתים. איך זה מונח בבתים? בואו נראה מה הבאי אומר. מה רבי, אלא אמרן אלא גוויתה לברייתה ובריתה לגוויתה. אבל גוויתה לגוויתה ובריתה לברייתה להתלמבה. בואו ננסה לפרש את הדבר הזה. רבי מדבר על גוויתה, בריתה, בריתה, גוויתה, נכון? עכשיו מה אומר רבי, אלא אמרן אלא גוויתה לברייתא, אז מה עשיתי? או עשיתי ככה, נכון? לא עשיתי, תיאורטית אפשר גם, אפשר גם ככה, סליחה, או... שבעצם בלבדתי את מה? את כל הסדר. זה הבעיה. אבל, גוויתא לגוויתא, ברייתא לברייתא, להתלמבה. עכשיו איך לפרש את זה? איך רבא פרש את זה? רבא פרש את זה שגוויתא לגוויתא, הכוונה עשיתי את ההחלפה הזאת. לברייתא לברייתא עשיתי את, כלומר, מה שימרתי? שימרתי שאתה גוויתא או שימרתי שאתה ברייתא, ועדיין נדבק קלקלתי. בסדר, איך רב הפרש? עשיתי רק גוויתא לגוויתא, או עשיתי רק ברייתא לברייתא. ועל זה מה שואל אותו רבא בצדק?
הסדר הוא
נשבר, מה אכפת לי אם הוא גוויתא או ברייתא? אני יכול להגיד לכם שבשיעורי הגרי הוא נורא נורא מתייסר, כי השפה של גוויתא וברייתא היא לא שפה של סדר. אלא מה גוויתא
וברייתא?
הוא שפה של חוץ פנים, בלשון הגמרא בסנהדרין פ"ט, שהתוספות מפנים אליו, זה רואה את האוויר. אבל זו שפה אחרת לגמרי, ומה מסתובבת שאומר, אני קורא את הברייתא כסדרן, המושג הלמדני הוא סדר. אני מגיע לאביי, מה המושג ההלכתי? אין אתה חיצוני או פנימי. אז הוא אומר, אני בכלל לא לומד לי את השפה הזאת. ואני חשבתי שכפשוטו אפשר לפרש, שאין הכוונה רק באביי, שהחלפת רק את הגוויתא או רק את הברייתא. אלא עשית החלפה כפולה של גוויתא וגוויתא, ברייתא לברייתא, ואז למה הגעת בעצם? ששמרת על הסדר, רק את מה קלקלת? האם זה מימין לשמאל, לשמאל ימין, קורא ומניח. ואז הדבר מאוד הגיוני, בעצם מה עולה כאן? ופה נמצא כמעט כל התשתית של היווצרות מחלוקות הראשונים. יש פה שתי שאלות שנדונות בברייתא הראשונה. שאלה אחת היא הסדר, ושאלה שנייה היא ימין של מי. וזה לא עולה בברייתא, סליחה, זה עולה בדברי אביי, נכון? שמה שאני...
אבל זו שאלה שכבר נדונה. אם אתה מסביר שההחלפה היא כפולה ואני רוצה לך בעצם סדר הפוך, אז כבר שאלה שנדונת בברייתא הקודמת.
לא. עולה פה דבר מאוד מתוק. אם ככה קוראים את אביי, עולה דבר מדהים. עולה דבר הבא. בברייתא דובר על סדר, ההלכה של סדר אי אפשר לגעת בה, חייבים לשמור על הסדר של הפרשיות, כן? ומה אומר אביי? כשרב חננאל אמר, הרב דיבר על החליף פרשיות, יכולת להבין שהוא דיבר על הדין השני, מה אומר הדין השני שנמצא רק בדברי אביי, והוא הימין והשמאל של הקורא והמניח, אז זה אומר אביי, זה לא מעכב, כלומר בעצם הוא רוצה לזהות את רב עם הברייתא. שהחליף פרשיות נוגע לשבירת הסדר. אבל אם אתה שם, בוא נדבר, זה, אני עכשיו זורם עם רש"י, בסדר? קדש, והיה, שמע, והיה. בסדר? אז אם אני החלפתי, אז למה הגעתי? הגעתי לבהיה. הגעתי לשמע,
הגעתי לבעיה, הגעתי לקדש. שמעתי על הסדר, רק שהפכת אותו משמאל לימין. יש פה שני נושאי דיון שאפשר לדון עליהם. אחד הוא הסדר, והשני הוא מאיזה כיוון להתחיל אותו. זה כמו, אני אתן לכם משהו מהמשפחה שלי, שהמשפחה קצת מבולבלת. נרות חנוכה, אתם מדליקים מדמי הלילה השני, צריך להדליק מימין לשמאל. באיזה כיוון אתם הולכים? הנה החנוכיה שלכם, בסדר?
אחר כך נגלה ונסתר.
מה? אז לאיפה הולכים? השולחן ערוך אומר שתמיד להתחיל בנר ה...
חדש.
השולחן ערוך אומר שלהתחיל בנר הישן, כי הוא עיקר המצווה. כך אומר השולחן הרוזים, בנר חנוכה הוא משמאל הפתח, אוקיי? אז הנר הזה הוא... להפוך, מה אומר
השולחן? לא, להתחיל מהחדש.
אני תמיד יודע שאני אהפוך מכולם, אבל... השולחן ערוך אומר להתחיל מהחדש. אוקיי, השולחן ערוך אומר אתה מתחיל מהחדש, בסדר? אתה בעצם משמאל ימין. הגאון מבין לעובר שלך, מימין לשמאל. הגאון מבין תמיד אומר, התחיל בנר הזה כי הוא הכי קרוב לפתח, הוא עיקר המצווה. עכשיו, המשפחה אצלי, מה קורה? הילדים הגדולים, זה כמו אבא שלהם, אז הם עושים משמאל לימין. הילדים, אני והילדים הקטנים, הם עושים כמו אבא שלהם, גם כולם עושים כמו אבא שלהם. יש רק שני אבות, זה מבלבל. ואז כאילו, כולם, זה חצי ככה, זה חצי ככה, כאילו, כלומר, לכולם יש אותו רעיון, אבל שמאל ימין, כאילו, יש פה שני דילים, מה שהבית בעצם אומר, אני הייתי רוצה לפרש, זה שהיה אפשר לקרוא את הבית, שהבית מדבר על הדין השני שעומד על הסוגיה הזאת. והוא לא הסדר, הסדר צריך לשמור בכל מקרה הזה, אי אפשר לקלקל, אלא תאמור מאיזה כיוון, ימין ושמאל, ואז הדברים שלהם נורא נורא יפים. יש פה שתי שאלות, והבית אומר אחד מעכב ואחד לא מעכב. למרות שאני הבית אמרתי קודם שיש שתי ברייתות, שאחת אמרה, ובוא פה זה אולי אפילו מוסבר. הדבר הזה, אני מרגיש ברייתא אחת שדיברה, אני קורא ומניח, שתי לגיטימיות בסופו של דבר. כלומר, אם אתה מדבר על סדר, והסדר לא לגיטימי לשבור אותו, אבל כן לגיטימי, אם זה ימין או שמאל, זה לא בעיה.
לפי ההצעה שלך יש כאילו חצה של תפילין שנגד מהסדר, וחוץ מזה יש דין אחר, צריך שזה אמון
אמון. עכשיו בוא נתרגם את זה למונחים למדניים. אני ככה הערתי, מתוך ניסיון, זה בין שאלה נפשית עמוקה, שתדעו גם בעולם המסורת. כשאני לומד גמרא, שהבאי אומר משפט ברבו, מחסל אותו. אז ברור, בתור איש מסורת, אני צריך לזרום עם אבא. אתה מה עם הבאי, אמר, הוא לא אמורה, כאילו הבאי הוא לא תורה, לא צריך לעשות להבין אותו. כלומר, הבאי לומד אמר דבר לא הגיוני. אז אני אומר, אני אומר לכם, בתנועה הנפשית שלי, אני נמצא בתנועה כפולה. אני מצד אחד רוצה להבין את הבאי, מצד שני, אני יכול להגיד, בכנות, אני ודאי רוצה ללכת עם רבא, ואז אני אומר לכם בצורה כנה, אני יכול ליצור מתח מסוים. כי ברגע שהפך את הבאי לכל כך מובן, אז יש לי איזשהו קושי והוא לזרום עם רבא. ובמקרה הזה, אם נקרא את הבאי כמו שאני מציע, הוא ממש חלק לגמרי, ואני אומר, זו תנועה נפשית מסוימת, אבל אני חושב שצריך לבוא בתוך כנות. והכינות הוא שזה קריאה טובה בבעיה, אני חושב. אבל יש את המושג של הרב ברנדס, חוק שימור רעיונות. אני גיליתי שסבי אגרי מציע אותו דבר.
מה זה?
כולל ההסבר הלמדני. בראשונים, לא בגמרא. כי הוא בגמרא לא היה רגיל לעשות לקיים את הבעיה, כשהרב הסביר אותו באופן מסוים.
למה?
מה? יש אותו באופן מסוים,
מגבי
להרס אותו. מה זה החוק? המצד
של
הבעיה, כאילו,
יכול באמת
להפוך אחד.
מה אתה
הולכים
אותו?
מה אתה חושב?
אתה בא איתה לשם.
אוקיי, מה זה?
בכל מקרה,
מה זה החוק הזה?
חוק שימור הרעיונות אומר שרעיון טוב הוא רעיון נכון, גם אם מישהו באיזשהו מקום מוריד אותו להנחתה וחסר אותו, הוא ישוב להתגלה. כלומר שהרעיון נמצא כל הזמן, הוא רק מתגלה בצורות שונות. ובמקרה כאן, כשנבוא עכשיו למחלוקות הראשונים, אז אני לא יודע אם אתם הגעתם, למה הגעתם, אבל יש ארבע שיטות ראשונים, בסופו של דבר. ביסודו של דבר. למה יש ארבע שיטות?
שתי פעמים.
יש פה שתי שאלות בסוגיה הזאת. שאלה אחת היא השאלה של
סדר,
מה שילמנו אותם. שאלה שנייה היא ימין של מי. וכך הגיעו לארבעה זוגות תפילה, אנחנו נסביר מיד את הכל. וזה מאיר הגרית, והוא אומר, ככה מובא בשיעורים, הוא אומר, אבל אם יש ארבע שיטות, אז למה חוששים רק לשתיים? למה לא חוששים לשתי השיטות האחרות?
יש כן חוששים לארבע.
אז אני רציתי לגלות את אוזנו, לא יכולתי לדבר איתו, שמצאתי מישהו שבאמת חושש לארבע. בתוך עולם המקובלים, נדבר על זה בהמשך הרבה, מפן הוא אומר, נניח ארבע זוגות. נקיים את כל השיטות. ונגיד לו, עיר שם, ראיתי שחוששים רק לשתיים ולא לארבע, למה? ואז הוא מביא שפה למדנית, הוא אומר את כל הרעיון הזה, רק על המנהג, למי אתה חושש. הוא אומר, רש"י ורבנו תם, מה השאלה היסודית, הסדר. הסדר מעכב, ולכן אוהל הם חושש, מי שחושש, רש"י רבנו תם. אבל שתי השיטות האחרות, שזה השימוש הרבה והרייבד, הן לא עוסקות בסדר, אלא מה הן עוסקות? מאיזה כיוון? הרייבד לקח את רבנו תם, ופשוט אמר אותו מימין של המניח, והשימוש הרבה פורש, לא ברור שזה ככה, שימוש הרבה פרשו אותו, שהוא רש"י רק לימין המניח. והדבר הזה הוא מביא בשם רב חיים, שזה לא מעכב, מעכב רק הסדר, לא מעכב הכיוון. מה הטענה שהוא מביא שם? טענה קצת מוזרה בעיניי.
הכיוון זה היחס למי? ביחס למי
אחר קורה, זה לא מעכב, ולכן לא חששו לשיטות האלו, כי הם רק יצרו לגבי הכיוון, לא לגבי הסדר. עכשיו, מה הטענה שלו? שהרי אפשר להניח את התפילין הפוך, כלומר, אתה שם לי התפילין של יד, ככה אתה יכול להפוך אותם, לקשור אותם הרי הפוך, כן? ולכן הוא אומר שהסדר הוא דין בחפצה של התפילין, אם זה לא בסדר, זה לא תפילין. אבל הכיוון הוא דין במעשה ההנחה, וזה לא מעכב. ככה הוא טועם. זה תרגום של זה.
אבל לכן לא חיישים על שימוש הרבה והרייבד?
ככה הוא טועם.
אבל זה של יד, לא בטוח שאותו מחלוקת של ראש, אצל בצפילין של יד.
בוא נגיע לזה גם כן. בכל מקרה, אני סוגר את הדיון הזה פה, אתה טוען שלדעתך רב או פשט דברי הבאים. כן, יכול. מה דעת החברים האחרים פה?
רבא לא... רבא שואל את הבעיה... אין פעם בדורות, הוא שואל אותו ישירות אם הוא...
אדם הבעיה לא עונה לו את האומר. כן, טוב, זה הערה טובה, כן? אמר לי רבא, כן? ומה הבעיה ענה לו, אנחנו לא יודעים. טוב, זה הערה טובה, כן? בכל מקרה, גם אם הקריאה שלי והבעיה לא נכונה, אבל אני אומר, אבל הרעיון הזה בסופו של דבר, הוא קודם כל הוא חשוב לשים לב שיש לו שני נושאים. ושני הנושאים האלה הם שני נושאים נפרדים לגמרי. כלומר, אתה יכול בנושא הסדר להיות במחנה אחד, ובנושא הכיוון להיות במחנה שונה, כן? יש פה שני נושאים שונים שעולים בסוגיה הזאת של התפילין. נושא אחד הוא הסדר, ונושא השני הוא הכיוון, שהוא בעצם אומר, למי אתה פונה? אתה פונה לעצמך או שאתה פונה למי שרואה אותך? אלו שתי השאלות, והרקע הזה בואו ניגש בקצרה, בואו נעשה לזכור את השתות הראשונים. כן, איך רש"י מפרש את הדברים של הבעיה? כאן מימינו של קורא. איזה ברייתא היא מימינו של קורא?
מה הוא אומר
רש"י? מה זה כאן מימינו של קורא? הוא פשוט נכתוב את זה. כן, הברייתא הראשונה מה אמרה? קדש והיה מימין, זה רש"י מפרש, קדש והיה מימין של מי? של הקורא, של ה... כן, קדש והיה מימין, שזה נותן את המושג, אני רוצה לעבוד מימין לשמאל. כן, מימין, זה רש"י אומר של קורא, שמע והיה משמאל של קורא, נכון? משמאל של קורא. שהכוונה, מאיזה שמאל של קורא? אגף. אגף שמאל של קורא. נכון? ולכן אני מגיע לתפילין שהם בעצם ככה. קדש, רגע, אנחנו הקורא או אנחנו...
אנחנו הקורא.
אנחנו הקורא, אוקיי. אני רוצה לי ויכוח, טוב כל הזמן. אנחנו הקורא, אוקיי? אז לכן אתה מגיע לקדש והיה, שמה והיה, זה שיטה דרשי. וכאן, הביתה השנייה ממינו של מניח. כן, הביתה השנייה תיארה, אם כך, היא מימינו של מניח, ולכן היא בעצם מגיעה לאותו דבר, רק שהבחת המניח זה נמצא כמו כשכותים אמבולנס עם ההפוך, כי ההנחה היא שאתה תיסע ובראי שלך תראה אמבולנס, אז זה פשוט תמונת ראי, ולמה אתה עושה תמונת ראי? מה אתה פסיכי? אז מה התשובה? והקורא קורא כסדרן, כלומר, היות בסדר הפרשיות הוא נועד עבור הקורא, כי הקורא הוא זה שנקרא, כמו שבאמבולנס, שכתבו עליו בקדימה, אמבולנס, זה לא בשביל נהג האמבולנס, בשביל מי זה? בשביל הנהג שאמור לזהות אמבולנס ולזוז הצידה. אז אותו דבר כאן, סדר הפרשיות בתפילין, הוא לא יודעים במניח, הרי המניח לא מסתכל על התפילין שלו, הוא לא רואה אותם, אלא המניח מניח תפילין כדי לפנות החוצה, ולכן אתה בוחר את הסדר של הקורא. ככה רש"י פירש את הגמרא הזאת. מהי הטענה המרכזית, בעצם היחידה שרבנו תם נגד רש"י? קושיה אחת. מה היה קושיה? אז למה זה כתוב בצורה הזאת של שני אגפים? לא מצליח להבין את הדבר הזה. הוא לא מקשיב שום קושיה אחרת. זו הקושיה היחידה שיש לרבנו תם.
קושיה הגיונית.
מה?
קושיה הגיונית.
קושיה מאוד הגיונית.
אני ראיתי אתמול, מצאתי שני ראשונים שעושים את הרצת זה. גילה, אני יכול עכשיו לעזור בך?
אחד זה
התוספות
ראי. ספר המכריע. ספר המכריע לריד, רבי ישי דטרני. הוא בעל תוספות איטלקי, יש לו את התוספותים שלו על הש"ס, יש לו פסקי ריד, ויש לו ספר שנקרא ספר המכריע, ששם הוא עוסק מהם בחידושים, כל מיני בעיות. וסימן פ"ו, הנושא שלו זה...
יש את המחלות?
כן. הנושא שלו זה סדר, אז מחלות דרשי לו רבי מקם. לקראת הסוף, הוא מגיע. הנה, וזה הסדר נראה לי עיקר, הוא מכריע כמו רשי, ובהמשך הוא רוצה את הרצת הקושה של רבי מקם, הוא אומר כך, ומאידה אמר רבי אליעזר, הכוונה הבעל הירם, ואחי בא אלי למיתנה, קיצה סדרן, קדש, ואחי ביחש בא ועין שמוע, מתחיל לימין. זה לא הקושה של רבנו תם. אז זהו, מתרץ תשובה, אתה יכול לקרוא?
תשובה, דעתן הבא להודיע שלא תכתוב הפרשיות של צפילין, כדי שאתה כותב פרשיות של מזוזה, שנכתבו בדף א' ולמטה.
בדף אחד, כן?
בדף אחד ולמטה ניזו. והם כתבם בשני דפים פסולה. אבל הפרשיות של תפילין אין לכתבות כך, אלא כותב ארבע פרשיות בארבע דפים, זו בצד זו, שיבוא חדש בעיה כביכה מימין, שמה בעיה משמוע משמאל.
כן, שמעת מה הוא מתרץ? הוא אומר ככה, מזוזה איך כותבים אותה? שמה ראיה. כן, ראית מזוזות, נכון? לו היה כתוב ברצף, הייתי חושב שככה כותבים תפילין. קדש, ראיה, שמה ראיה? ולכן התנא הדגיש ימין שמאל כדי מה לומר לי? שם אחד ליד השני ולא אחד מתחת לשני.
מה הדרך
יש
ליד אבל?
מה?
הדרך יש ליד.
שאלה טובה.
אם זה ארבע תנאים. בוא נעבור לרשב"א, פתחת לי רשב"א? תפתח רשב"א רשב"א, רשות המיוחסות. בוא נלך
לספרי שו"ת. למה לבד?
כי שלום השני אמרו את השניים. שלי, אני לא יודעת, אני עושה ככה. אני גרשי, בסדר? איזה מתור הקטלוג, פעם אתה מתור הגדול. פעם, בבקשה, תשמע. פעם, תשמע. פעם, תשמע. פעם, פשוט תעשה. אני אגיד לי במים, שמה הרעיין שבוע. פעם, תחס על משהו פשוט. אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני אגיד לך, אני אגיד לך. תפתח המחסות לרמב"ן. כן, אני אגיד לך. שו"ת הרשב"א שבטעות פורסם כשו"ת הרמב"ן. אני פותח את התאריך לא. איזה סימן זה יש להם דלת, נכון? אז פה יש תשובה ארוכה מאוד של הרשב"א בנושא הזה של שני של ראש אליעד. בתוך התשובה הזאת הוא מנסה גם את הרץ.
אתה ברשב"א או ברמב"ן?
זה תשובות הרשב"ם שיוחסו בתור של הרמב"ן לבין תשובות הרשב"ם.
אבל זה מופיע במופע ברמב"ן.
זה תשובה של הרשב"ם, לא של הרמב"ן. בסדר? ובתוך זה הוא מביא תירוץ לקושיה הזאת. הנה. שנייה. הנה, אני קורא את זה. הוא אומר, כמו הרשב"א ככה, אני רוצה לשמוע את דעתכם, אבל הרשב"א אומר ככה. גם מה שידעת, שהתחקו רבינו תם לדחות דברי רש"י ז"ל, לפני ששנו קדש רק לביאך מימין, שמע ויין שמוע משמאל, ודברי רש"י ז"ל היו לקרוא את כולם הימנית, חוץ מויין שמוע, או כולם חוץ מקדש. נראה לי, אומר הרשב"א, שאין קשה כלל. ועבור החנקת אחי, ודווקא נקטינה. שאילו אמר ברייתא כן, הייתי סבור שלא תהיה הקפדה אלא בשל ימין ובשל שמאל. אבל אם יחליף שאר הפרשיות, לא תהיה הקפדה בכך. שאפילו עכשיו היה סבור הבעיה לומר שלא תהיה הקפדה אלא בשל ימין ושל שמאל, לא רואים האוויר בלבד. ולגבייתא לגבייתא לא, כל שכן הוא לא הזכיר הברייתא שימין ושל שמאל בלבד. וכן הוא לא הזכיר הברייתא לקדש מימין, והאם שמע משמאל, הייתי אומר שלא תהיה הקפדה באמצעיות, כמה שבאת שיש הקפדה לכולם. ואילו הייתה הברייתא, רק נגמור. מונה והולכת קדש, הביאך שמה והיה, לא הייתי יודע באיזה צעד, התחיל אם בימין, אם בשמאל, לפיכך אי אפשר בלתי אם יחלקם ויאמר קדש, הביאך בימין, שמה והיה שבוע בשמאל, עכשיו אי אפשר לטעות, לא בברייתא ולא בגבייתא.
אבל אנחנו בכל מתחילים להסתבך.
אבל הוא אומר פה את זה, אנחנו מתחילים. זאת דעה נהדרת.
הוא לוקח מושגים.
לא בעצם הוא אומר חסדה. הוא אומר, רשב"א, היה צריך לבחור בניסוח הזה.
כי אחרת היינו מתבלבלים. הנה, בחור בנסח, אבל לא מתבלבלנו.
אכלנו בנסח הברור.
אז מה הרשב"א רוצה, כן? זה הערה מצוינת, כן? ואומר הרשב"א שכל ניסוח אחר היה מבלבל. נכון? למה זה היה מבלבל? כי מה רבי נתן אמר? לפי רש"י היה צריך לכתוב, נגיד, קדש מי אני, ועכשיו כל השאר, הייתי כבר מבין כסדרה וכו'. אז הייתי אומר שמה חשוב לי רק? קדש מי אני? כן, זה, אבל לא הייתי יודע למשל חשוב הסדר, לא הייתי יודע שחשוב שחיה יהיה, הולך להבאי הבא ורואה את האוויר, לכן כדי ליצור ברייטה, ברייטה, וזה צריך לציין, נכון? צריך לציין את זה באופן הזה, אני אומר את זה בצורה קצת אחרת. גם גבייטה וברייטה והבאי, עכשיו תדחו את מה שאמרתי קודם, בסדר? אתה די שכנע אותי, מוטי, זה היה לי יפה, זה
פעם מוכנת.
אין בעיה לחזור לי, אני מחפש מה שנראה נכון. אני תקשיבו ללשון גבייטה וברייטה. מצד אחד, גבייטה וברייטה מדבר בשפה שבעצם לא של סדר, אלא חוץ, 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 פנים, פנים. זה השפה שלו. אבל האמיתו של דבר, גם הוא עדיין מדבר באיזה שפה? של זוגות. כלומר, יש כל זוג, שהזוג הזה יש לו חיצון, יש לו פנים. כלומר, אתה יכול להגיד בהבית את זה בשתי צורות. אתה יכול להגיד שבהבית יש שתי הפנימיות עם זוג, שתי החיצוניות עם זוג. אתה יכול גם להגיד איך אתה מגיע לחוץ ופנים. כי יש לך שני זוגות, ולכל זוג יש את הפנים והחוץ. כלומר, גם הבית באמת מדבר בשפה של זוגות. עכשיו, ממש בטוען טענה שחיזאי פה יפה מיירת אותו, כי מה היא הטענה? כדי להגיד סדר צריך לדבר בזוגות. אבל בסופו של דבר, חיזאי אומר, הטענה של רבי נתן, שיש פה זוגות, היא נראית מאוד מאוד חזקה, ובעיקר, למה היא חזקה? כי אנחנו למדנו את הפרשיות, ומה אחד מהדברים שנועה נועה מפעמים בנו מתחת הלימוד, שמות לדברים, כלומר, לא בתורה זה לא היה זוגות של שמות לדברים, אני הייתי קוני אוכל את התירוצים האלה, אבל היותו בתורה, מדובר כל הזמן על שמות ודברים, כלומר, סליחה, היות יש שמות ודברים, הזוגות נורא מפתה, הוא נראה מולבש כמו כפפה ליד, כן? בכל אופן, אלו התירוצים בראשונים שאני מצאתי שניסו את הרצת בשמן הברייתא לרש"י, כמו אני מסכם אותם. המכריע, בעל התוספות ריד, יצא לתרץ, שהברייתא ניסה ללמד אותי שזה אחד יד השני ולא אחד מתחת לשני, ולכן הסגנון הזה. צריך כמובן יותר לכתוב מה באמת ההבדל בין אחד מתחת לשני ואחד יד השני, מה המשמעות של זה. והרש"י טוען שזה נורא ללמד סדר. כי מיועד הוויה דיבר על גבייתא, אז הייתי חושב שחשוב רק גבייתא. לא הייתי יודע שצריך סדר, צריך לכתוב כך כדי לא להתבלבל. אין הקושי הכי חזקה שיש לכם אין את זהו? הנה זה כתוב ככה? התבלבלנו, כן? אז לא שכנעת אותי, כן, בבקשה.
לא, התבלבלנו
לא
בעקבות
היפחם,
ולא
אם
אנחנו מתבלבלים
בכלל
של
הגבייתא ראשונה. טוב, הבאנו טעם, הקושי שלו ברש"י הוא לא בגלל כיווני הקורא והמניח. אני חוזר, הקושי שלו בעל הסדר. אומר הרבן אותם, שלא מובן לו, הם רצו להגיד סדר, לא מחלקו את זה שתיים שתיים. לא צריך להבין את זה.
יש אפשרות בכלל להבין את הברייתא, אולי שאין משמעות לשמוע של ארבע פרשיות. כל החבוקה זה רק שתיים ושתיים, ובאמת לא משנה איך צדר, כאילו בעיקר שיש שני אגפים, כן?
אתה חוזר באופן יסודי למה שאני רציתי לומר בהוויה ולמה שבסופו של דבר הגריטן ומנהג העולם שבסופו של דבר העולם מבדיל בין שאלת הסדר לבין שאלת הכיוון ולכן כשאתה מוריד את זה לעולם של שתיים ושתיים אז זה ממש חשוב הוא ששמרת על האגפים פחות חשוב לי הכיוונים, כן? בכל מקרה, זאת הטענה המרכזית של רבנו תם שים לב, כל הדיון הוא פרשנות ברבנו תם זה כמעט מפליא שיבוא נכד, קיבל צבילין לבר מצווה מסבא שלו, ובגלל שהוא לא קורא טוב איזה ברייתא, מה הוא יעשה לצבילין שלו? מה הוא יעשה להם? שהוא יסוד אותם, כן? ולכן אני, זה כמעט ברור, שחוץ מהציר, שנעבוד עליו גם הרייתא פה, גם הרמב״ם, השיקולים שלהם בעד, הפירושים שלהם הם שיקולים פרשניים. בוא נראה מה נקרא יותר טוב בגמרא. גם להתפתח במי שעסק בנושא, זה גם מפיק אחר. להניח שהמחלוקת לא רק באה מעולם הפרשנות, ושהמחלוקת באה גם מעולם של מסורות קודמות. אנחנו רגילים, התרגלנו, כאילו שלא למדנו מספיק, סוגיה. כאילו, היה הצילים של רש"י, ואז בא הנכד שלו, קרא את הברייתא, מראה סבא, צריך הפוך, כן? לא עושים מהפכות בצורה כזאת.
זה מקיים מכונן.
אתם התחלתם ללמוד, הרבה סתם אומר את זה במפורש פה, כן? מה הרבה אתם אומר? צריך להתחיל לחפש במסורות. קדומות יותר, ולהתחיל, ובעצם להבין, שהפרשת רש"י מאמר אותם לא נולדה על אדני פרשנות הברייתא הזאת, אלא היא מחלוקת קדומה יותר. וכאן אני יכול להגיד לכם, זה הולך בשני כיוונים. ערוץ אחד שנמשיך בו זה ערוץ הפרשני. ערוץ שני, שבעיקר אני מכיר מאמר שעשה את זה, זה גרטנר, שמאמר רציני של רבי אותם, זה לנסות לזהות את המסורות של כל מיני אזורים, ובאיזשהו מקום נניח שיש פה מסורת שמשפיעה. רבי אותם לוקח מסורת קטנות או פרובנצלית שהייתה קיימת ברחד, הוא מאמץ אותה, הוא לא יוצר דבר חדש. הוא לא יוצר דבר חדש.
מה שקרן ישראל,
בדיוק, כלומר לנסות לחפש, יש פה גם הנחה אפיסטמולוגית, אני רוצה להסביר, יש פה הנחה מסוימת שמה שנותן לדברים תוקף זה העובדה שכך עשו. כלומר, למה לעשות כמו בצורה הזאת? כי כך עשה רבי גם, במילים אחרות, כשאני בא ושואל איך תפילים צריכות להיות, מה התשובה? כמו שסבא שלי. ככה זה צריך להיות.
שם זה דווקא.
אצל רבי נתן זה לא עובד, אז מה התשובה היא? כמו הסבא של... של אשתי, בדיוק, כמו שני סבים, כן. כלומר, זה כיוון אחד. אני יכול להגיד שהכיוון השני, שאולי צריך לעבוד איתו כאן, הוא הכיוון גם של ההסבר. זה כיוון יותר לעמדני. חוזר של דבר להסביר את השיטות השונות. וכאן אני חייב להגיד שבבת הראשון, העדיפות כולה נתונה למי? לרש"י. לרש"י יש הסבר פשוט. מה ההסבר הפשוט? זה הסדר. אבל כשרבן אותם אומר שיש פה לא לפי הסדר, זה מחייב הסבר. בואו נעבור לרבן אותם. אני יכול להגיד לכם שזה כמעט הדבר, הרשב"א למשל, כשהרשב"א הוא דן בזה, אז הרשב"א אומר בצורה פשוטה שאין בכלל מה לדון. אומר הרשב"א שפשוט שההלכה כמו... הנה, אני קורא, תראו את זה. אומר הרשב"א כך, הדילוג הזה אין השכל מקבלו, זה לא הגיוני להתחיל לעבוד, לא לפי הסדר. והוא ממשיך, ואין דוחים דברים פשוטים בסדר נכון להדחקים. כלומר, יש חקושה אחת בברייתא, בגלל זה אתה מתחיל להפעיל דברים שהם לא הגיוניים. ואנחנו בניתוח שאנחנו צריכים בעצם לעבוד על השילוב בשלושת הערוצים האלה, כמו ערוץ אחד הוא ערוץ של הפרשנות, ערוץ שני הוא ערוץ של המסורות, ערוץ השלישי הוא ערוץ של ההיגיון, העומק של הדברים. וכמה שניגשים לרבן אותם, אני רוצה קצת להסביר לכם גם קושי בלימוד דברים של רבן אותם. מגיע לנו כאן תוספות, שזה לא דברים שכתב רבן אותם בעצמו. מיטב ידיעתי, אין לנו שיטת רבן אותם מפיו, ישירות. זה הכל ציטוטים. כאן במקרה שלנו ראיתם שבסוף התוספות
כתוב מ"ר. שר, לא?
מה זה המ"ר הזה, אתם יודעים?
מורנו רבנו.
זה המ"ר שהוא מפי רבי. אני אסביר לכם קצת את
ה... רבי זה רבן אותם, לא?
לא. בואו אני אסביר לכם קצת את העניין הזה.
בשביל
לעשות אותו בטח. התוספות שיש לנו הם קיבלו כשני גלים. התוספות מתייחדים לעומת רשומים אחרים שהתורות נאמרות על ידי הרב בשילוב, מי מסכם אותם? תלמידים. קחו את חידושי הראשונים הספרדים, מי קודם את החידושים? רבנים בעצמם. ובאזור התרבות של בעלי התוספות היה מקובל שהרב מלמד והתלמיד מסכם. ויש לזה המון השלכות על כמה גורמים שבאים ללמוד דווקא ראשונים בעלי התוספות. קודם כל שעובד בחומר. כי שיעור אחד יכול להוציא 30 סיכומים. שני, זה יוצר אי בהירות מוחלטת מה הרב בסופו של דבר אמר.
גם
בגמרא
רואים את זה הרבה פעמים כשאתה
חולקים... אתה לא ממש יודע מה הרב אמר, כי ציטטה זו, ציטטה אחרת. מה שהתקבל בעולם של בעלי התוספות, שאתה תלמיד שכותב תוספות לפני רב, אז מה אתה כותב בסוף הדיבור? מפי רבי. מה זה בא להגיד? זה אני כתבתי, אבל מי אמר את זה? זה התורות של הרב.
בכבד עושים לך הרגלה.
מה שקורה בשלבים המאוחרים של התוספות זה, אפשר להגיד שהסוף של התקופה הקדומה זה הרי לתלמידיו. הרי בעל התוספות וארבע תלמידיו הגדולים שכותבים כקבצי תוספות, שזה בנו רבי אלחנן, שזה בעל ספר התרומה רבי ברוך, שזה רבי יהודה מפריז.
הרי מפריז?
הרי מפריז, כן, זה תלמיד של שלו. זה התלמיד שכתב הכי הרבה קבצים, זה הרש משץ. ובשלב הבא של תוספות מה עושים? לוקחים את הקבצים האלה שהם ארוכים, לא ארוכים, זה כמו לחם ביום חם, זה ישר מהשיעור. מה עושים להם? עורכים אותם, מקצרים אותם ומשביתים את כל הביטויים האלה. רוב התוספות על הש"ס הם שייכים לתקופה המאוחרת. פה במנחות נתפס על הדף תוספות ש"ס, תוספות קדום, מפי רי. כלומר, איך אנחנו פה פוגשים את שיטת רבן אותם? פוגשים אותו, איך הרי בשיעור שלו לימד את רבן אותם. כן, זה מה שאנחנו פוגשים, ולכן יש לנו פה
מכתיבים לנו את פירושו של רבנו תם, שכבר הזכרנו אותו, מה פירושו של רבנו תם, שמשמאל על הכוונה, אגב שמאל על הכוונה, צד שמאל, וכן רבנו תם קורא את הברייתא, קדש והיה, מימין של קורא, זה מימין, וזה, זה היה, ואחרי זה שמע, והיה עם שמוע משמאל, מצד שמאל תתחיל בשמע, ואז והיה עם שמוע, וכך רבנו תם מגיע לקדש והיה, והיה, והיה שמע. זה קודם כל הפירוש שלו בברייתא, פירוש חלק, זה נראה טוב? נראה סבבה, נכון? ומפה ניגש רבנו תם לבירור למה, ניגש לבדוק, האם אפשר למצוא תיעוד קדום יותר לדעה הזאת. אז הוא מגייס לטובתו את רבנו חננאל בגמרא בסנהדרין. אחרי זה הוא הולך לרב הייגאון, שהוא מספר שרב הייגאון נתן את הסימן של הוויות להגדי. אחרי זה מגייסים פה תשובת גאונים של יוסף טובלם. יוסף טובלם היה אחד מראשוני צרפת, דור לפני רש"י. והוא ידוע אצלם כאדם שהביא מסורות מבבל, תשובות גאונים. נדבר את זה גם קצת. יוסף טובלם הוא במקור, הוא מפרובנס, היא ארץ ים תיכונית. והיא דרום צרפת, ולכן יש לה קשרים עם כל אגן הים התיכון. היא ארץ ים תיכונית פרובנס, עד היום. ולכן יש לו יותר קשר לעולם הגאונים. אז יוסף טובלם מביא צפונה לצרפת הצפונית. הוא מביא לשם מסורות שהגיעו מעולם הגאונים. אז בצרפת, רבנו תם אומר, יש לי תיעוד חזק מאוד, שמצפון אפריקה זה רך, רב הייגאון, תשובות מר בבל וצפון אפריקה, שהם אזור תרבות אחד, דיינו, אזור התרבות המזרחי, יש לי עדויות ברורות שאיזה תפילין היה להם כמו שלי. כך אומר רבנו תם, אז תביא לזה כבר לא פירוש בזה לחלוק על רש"י, אלא השאלה חוזרת פה עמוק לעולם המסורת, והוא ממשיך רבנו תם, שהוא המשיך לחפור במקורות, כן? והוא מקבל, סליחה, את פירושו של רש"י, שימין ושמאל הוא מתפרש, ימין ושמאל של מי? של הקורא. זה רבנו תם קיבל, ועל רקע זה עכשיו הוא מתחיל לחפור ומה הוא מגלה את המחילתא. כי מה כתוב במחילתא? בפשטות כמו רש"י, כן, אז זה יש לדחות, לא ברור מי דחה את זה, מה הייתה התחייה? זה מדבר על הכתיבה ולא על ההנחה. ואז עזרנו את רבנו תם, עברנו לרי, כמו הרי, כשהוא מלמד את זה בשיעור שלו, מה אומר הרי על תירוצו של רבנו תם? על המחילתא אין נראה כלל. וגם הרי עובד כמו רבנו תם, הוא חופר בפרויקט השו"ת ובודק עוד מקורות, הוא מצא חיבור גאוני ששמו שימושה רבה, אני אסביר בקצרה מה זה, שימושה רבה זה חיבור אנונימי, לא יודעים מי כתב אותו, אבל הוא מגיע מעולם של הגאונים, הוא מצטט הרבה מאוד חכם שקוראים לו רבה. וכן ההנחה היא שאולי הוא נקרא שימוש הרבה, שכוונה תורות של... של רבה. כן? זה לא בהכרח רבה המוראי. אלא חכם שלו... הרי מה זה רבה? אתם יודעים מה זה רבה? רבה זה רב, רב אבא, שהפך למילה אחת. בכתיב הקדום רבה זה ככה. זה רב אבא. זה כנראה תורות של רב אחד שקראו לו רבה, שהוא מביא ממנו. זה לא נראה שזה רב המוראי, כי זה לא דברים שמופיעים בגמרא של שמוע. יפה. שימוש הרבה היה מוכר לראשונים, הוא מצוטט בראש, בסוף הלכות תפילין. הראש מביא שם בשם רבידו ברצלוני, שהיה חכם שחי במאה ה-12 בברצלונה, וכתב ספר גדול בשם ספר העיתים. רבידו ברצלוני אומר, שימוש הרבה מלא דברים תבואים. אחד מהדברים התמוהים בשימוש הרבה שכותב ביהודה ברצלוני, בספר הפרשיות. הוא אומר, לא שם, משובש. השימוש הרבה נמצא...
הוא לא מציא
לגח
למניח?
סליחה?
הוא לא מציא
לגח
למניח?
נקרא את זה עוד מהבפנים,
מספיק. בסדר, לא קשה, השאלה
היא מה... השימוש הרבה זה מספק הוסיף, להשתמיד לתמונה ביבליוגרפית. בהלכות גדולות, כתב יד מילאנו, יש גם שימוש הרבה, והוא נתפס במהדורה של רידסיין, בשלושת הכרכים של הלכות גדולות. אני הורדתי את זה ב-PDF, אני יכול לשלוח לכם את זה. עכשיו הבאתי את הטקסט, זה שימוש הרבה. בעצם מה התמונה שיוצאת בסופו של דבר מהתוספות? זאת אומרת, קודם כל המתודה. שהשאלה הפרשנית הוליכה אותם לבדוק מסורות. וכאן רבנו תם סרטט תמונה אחת. מה התמונה שלו? רב הייגאון, רב יוסף טובלם, ומי היה השלישי? רבנו חננאל, תפילין שלי. כנגד זה בא הרי ואמר, גם אני יודע לחפור מסורות. אמר מסורות של הרי? מכילתא, לא סתם, כן? מכילתא ו... שימוש הרבה, ובסופו של דבר, אז מה עושים במצב כזה? סוג של טקו, נכון?
כלומר, המתודה היא אותה מתודה, גם הרי וגם הרבי אותם, אבל יש פה סוג של תיקו, שכל אחד מהם מצא משהו אחר למקורות קדומים. עכשיו, כאן אם אנחנו ניגש בכוחות עצמנו למקורות קדומים, אז רבי גאון עצמו, יש לנו הלכות תפילין שלו, שנמצאו בגניזה, הם התפרסמו בספר שנקרא גנזי קדם, שזה היה לכתב עת שפרסם דברי גאונים. הוא נמצא גם במילון ההיסטורי, כל הטקסט, אני הורדתי אותו במילון ההיסטורי, אני לא ערכתי אותו, לכן אני לא שחררתי אותו לרשת, אבל... ושם כשמעיינים בפנים עולה בבירור, שרבי גאון עצמו, אני הבאתי לכם, קרא לי אותו דבר שקרא לי במחלות לדרשבי. הייתי צריך להביא עוד כמה שורות מרבי גאון, שמתי לב לזה רק אחרי שחרור הדף, עולה בבירור שהוא כמו שיטתה של רבי גאון, ולגבי רך, למה אני אספר לכם, זה לא כל כך פשוט שרך הוא כמו... שהוא כמו שרבי אדם מצטט אותו, יש לנו קושי גדול, אין לנו כוח רך לסנהדרין, אבל לא, לא מאוד פשוט שככה הדבר, נשארנו אולי עם הרך ואולי עם יוסף טוב אלם, וזה כבר יוצר תמונה אחרת, כלומר פשט מחילתא או כמו, רש"י, ברור שרבי גאון הוא כמו, רש"י, השימוש הרבה הוא כמו, רש"י, כן? עדיין בשאלה של הסדר, הוא כמו רש"י, התמונה לא כל כך פשוטה, וכאן כשעוברים לרמב״ם מקבלים הצצה הרבה יותר עמוקה לעולם המזרח. בעצם מה שפה מצטטים בצרפת, אפשר לראות שם תמונה מדהימה ברמב״ם. שכן, הרמב״ם במשנה תורה, איך הוא פוסק? קצת מוטה להגיד שהוא כמו רש"י, כי הרי הרמב״ם הוא... כך הוא קרא את הגמרא. אבל הרמב״ם במשנה תורה, יש לו שיטה שדומה לשיטת רש"י, כבר ראיתי לכם, ואני לא אחזור על זה היום, את הפער בין ראש ליד, שמבחינת הסדר, של יד הוא הסדר, הוא ימין של המניח, ושל ראש הוא ימין של קורא. מה שאני רוצה לראות לכם ברמב״ם, זה עוד דיוק שאני רוצה לשאול אתכם מה המשמעות שלו, להמשיך להעמיק כל הזמן יד וראש. אני קורא אותו על תפילין של ראש, הוא כותב ככה. כיצד סידור הפרשיות? בתפילה של ראש מכניס פרשה האחרונה שהיא והיה עם שמוע, הבית הוא על ימין המניח, ושמע סמוכה לה. והיה כי הביאך בית שלישי סמוכה לשמה, קדש לי בית רביעי שהוא לשמאל למניח צפילין, ושיהיה קורא שפניו כנגד פני המניח קורא לסדר כגון זה. ואם יחליף סידור זה, פסולות, זה בדיוק הברייתא עם אביי, עם רב. ברור. עכשיו תקשיבו טוב ללשון בתפילה של יד. תפילה של יד כותבה בארבעה דפים באור אחד ארוך, כספר תורה סידורן בתורה. כגון זה, ויש פה את הציור. יש פה ברמב"ם תוספת מילים, שהוא חוזר עליה פעמיים, שאני רוצה לשאול מה משמעות הדברים. כספר תורה, סידורן בתורה. הרמב"ם בהלכה ה', כשהוא דיבר על תפילין של ראש, הוא דיבר על סדר פרשיות, והוא לא הזכיר את המונח כסידורן בתורה, כספר תורה. למרות שהוא אותו סדר. וכאן אני גם חושב שיש סיבה טובה להבדל בלשון הזאת. אני רוצה להעלות שאלה שנקבל לדון בה בתחילת שבוע הבא, שהיא עולה גם כן ברמב״ם, והיא נוגעת פשוט להבדל אולי הפשוט בין ראש ויד. דיברנו קודם על הפרשיות, על הבתים, והרבה דיברנו על המניח והקורא, אולי יש עוד הבדל בין ראש ויד כאן, והוא נגיע ליחס שלו לתורה. היות ותפילין של יד למכתבות ארבע פרשיות על אור אחד, זה מאפשר אותי באמת אולי לראות אותי יותר כמעתיק מתוך, כמביא קטע מהתורה. כן? פה אני מתחיל בהגדרת שאלה שירדו בה בעזרת השם בשבוע הבא. באיזה מידה הפרשיות תפילין אני לוקח חלק מהתורה ושם אותו על היד שלי, על הראש שלי? אם אני לוקח תכנים שכתובות בתורה ואני כותב אותם לא בתור חלק מהתורה, בתור מה אני כותב אותם? בתור תכנים עצמאיים. כן, אתם רוצים אולי דוגמה לזה, תיכול לסידור כהן. שיש שם ציטוט של פרשיות מהתנ"ך, אז איזה פונט יש לזה? של התנ"ך, כאילו אתה קורא את זה, כאילו אתה קורא מהתנ"ך. וזה נוגע לשאלות שנראה אותן במחית, על מה תהיה תורת השם לפיך. כלומר, עד כמה כשאתה בתפילין, החוויה שלך היא, הקדוש ברוך הוא, במחות שלך, אולי החוויה שלך היא תורה. עכשיו, מה שאולי עולה ברמב"ם כאן הוא, שתפילין של יד זה לקחת חלק מהתורה. אני מעתיק אותו לפי הסדר שלו בתורה, אני כותב אותו כמו ספר תורה, אבל למה זה יכול להיות שם בתפילין של יד? כי אני מעתיק רצף של פרשיות, כמו ספר תורה. בתפילין של ראש, מה אני עושה? כל פרשה היא עצמאית, היא עומדת בפני עצמה. ואז אולי, אם נחזור לשאלה שהתחלנו עוד כאן השבוע, מה ההבדל בין צמיד שלוש ויהיה למה שתיים, זה יש פה עוד תשובה. שבסופו של דבר אני מניח שהכל הולך ביחד. בצמידים של יד, מה שאתה עושה, ואתה לוקח חלק מהתורה למען תהיה תורת השם בשמך, ואתה שם אותו עליך. בצמידים של ראש לא מעצות, אתה לא בחוויה שאני מעתיק מהתורה, שהתורה עליי. אתה מתייחס ישירות לתכנים. לא לנתון שחלק מהתורה עליי, התורה תמיד איתי. אתה הולך עם התכנים של הכלל הזו מחוץ שמיים.
אתה צריך להסביר למה הסדר הקדש והיה
שמה זה היה. מצוין. פה אתה צודק. מראים אחרי מלשון הרמב״ם עולה, שבצמידים של יד הדין הוא הסדר של התורה. ובצמידים של ראש לא, אז מאיפה הסדר הזה? אבל שאלה טובה, ולכן מאוד נפתה מה להניח. שגם בצילית של ראש, בסופו של דבר, הסדר בא משם, אבל עדיין, ואז זה גם מסביר היטב את הדמיון המניח והקורא. כי בסופו של דבר, צילית של ראש, בסופו של דבר, שהם עושים סדר הקורא, כשאני מניח את הצילית שלי, אני מדמה לעצמי שאני נמצא מספר תורה לראש, וזה הפוך מספר תורה, נכון? כלומר, הייתי כמעט אומר, שבחת החפצה של הצילית שלי, מה כן דומות לתורה? כי בצילית של ראש, למה הגיע הרמב״ם בסופו של דבר? כמו רש"י, למה הוא הגיע? שכשאני יוצא את החפצה של התפילין ואני מכניס את הפרשיות, אז מה אני רואה לנגד העיניים שלי? אני לא רואה את הסדר של התורה. שימו לב גם בשון הרמב״ם, זה בא שראיתי שם שהרמב״ם בן דוד מאיר על
הרמב״ם. אנחנו לא מסתכלים בחוץ.
אבל בוא תסתכל על עוד דבר. הרמב״ם שהוא מתאר איך מכניסים את הפרשיות, הוא מתאר שקודם מכניסים את הפרשה האחרונה. ראיתם את זה? תפילה של ראש מכניס פרשה האחרונה שהיא בעיה נשמה. הרמב״ם בן דוד ביד פשוטה מאיר שבשימוש הרב המפורש, שקודם שמים את הפרשה הראשונה, רק באיזה תא? השמאלי, האחרון. ותחשבו על הרב הזה, אני מייצר תפילי, אני יוצר, מה שאתה קודם, אני אומר, חסד של תפילי. ואני מייצר אותו, אני כותב ארבע פרשיות, ועכשיו ראשון, מה אני שם פנימה? וזה גם קל להבין למה שם אותו ראשון, כי לבן אדם הכי קל לעבוד מימין לשמאל. אז כשאני שם פנימה, מה הפרשייה הכי ימנית מבחינת מי שמכניס את הפרשיות? והיה עם שמוע, והיה עם שמוע הוא הפרשייה שהראשונה שהוא יכניס, והיא הפרשייה האחרונה. זאת אומרת, כשאדם מייצר חסד של תפילין, אתה בכלל לא בתנועה נפשית שאתה לפי סדר התורה. לעומת זאת, כשאדם מייצר תפילין של יד, ואיזה תנועה נפשית אתה נמצא? קודם, קודם קדש, ואחרי זה. כלומר, אתה באמת נמצא כמו בספר תורה. בתפילין של ראש, הייתי אומר, החסד של תפילין של ראש, הייתי לא תגיד בצורה הבאה. המעבר ממניח לקורא, מה הוא נותן לי? שבצילים של ראש מעניין אותי המפגש עם התוכן, אבל אני באמת לא יוצר חפצה שדומה למה שכתוב בתורה. אז תיאורטית מה היה אפשר להגיד? שהחפצה של תפילים נמדד מהזווית של הקורא. אבל אני שואל, האם דיוק הלשון ברמב״ם לא אומר את הדבר הבא? ביסודו של דבר, את החפצה של תפילים צריך לראות אותו מהזווית של המניח. זה מגדיר את החפצה. כשאני מדבר על קורא, זה כבר מפגש, כבר מעבר למעשה ההנחה. זה מישהו שרואה את התכנים ומקרינים עליו. ולכן אולי נכון לומר שמשמעות השיטה הזאת היא שתפילית של יד הוא דומה לספר תורה כי החפצה שלו הוא מדמה את הסדר בתורה ואילו תפילית של ראש, התפילית של ראש לא יוצרות לפי חפצה של התורה, זה בכלל לא סדר התורה. ועדיין צודק אהודי בשאלה שלו, אני מסכים, שכשנגד העיניים רואים את הקורא, איזה סדר הוא רואה את הסדר של התורה. לא יודע דבר, זה נכון שהסדר של התורה נמצא פה.
עכשיו עד הבא, אם אתה אומר שבאמת אני בוחן את זה מבחינת המניח, גם כשהקורא הוא זה שצריך לקרות, אני בוחן את הדברים מבחינת המניח, אז זה פותר לי את הבעיה הזאת. אבל מבחינת המניח, עד הבא, אין מקום לסדר של התורה. הסדר של התורה הלך לאיבוד. זה שהקורא, כשהוא קורא את זה, צריך לקרוא את זה לפי סדר של התורה, כי ככה זה גמי וככה זה לא, אז זה קורה עניין אחר.
כן, באמת הייתי מציע שברמב"ם יש סדר פרשיות, אבל התפילין בחפצה של ראש, לא נגיד שהן כתובות כמו הספר של התורה. כי זה הפוך מהתורה. זה הפוך מהתורה, כי כשאני מתבונן מבחינת מי שייצר את התפילין, ואני מתבונן על המניח, המניח לא מניח את הפרשיות לפי סדר התורה. הוא רוצה להגיד משהו לקורא, הוא רוצה שהקורא יפגוש את זה לפי סדר התורה. אבל התפילין של ראש לא מדמות ספר תורה. לעומת זאת, תפילין של יד, של אור אחד, ושם גם אפשר לדבר, זה הנושא שאני רוצה לדבר אותה שבוע הבא, פתוחות וסכומות, כן? כאילו, אם הייתי יוצא רצף בין הפרשיות, תפילין של יד יש בהם אולי את התורה, לעומת תפילין של ראש, שזה להפגיש את העולם עם קבלה במלכות שמיים, שזה משהו שונה לגמרי.
אבל אני חושב... שאחד בחוץ, אחד בפנים, אחד בפנים. ברור שהיה לי, אבל מהיה שאתה משתמשו כלפי חוץ, אין בחוץ, כלפי חוץ, ולכן צריך לדמול קורה, ולכן המפגש עם התורה, המפגש דווקא עם היד, ומה שאמרנו אתמול, מה שהסברת, שאני מתחיל משל יד מברך על של יד, אם אין לי את שאלה, איך אני אגיע לשלוש בכלל? אם אין לי את המפגש עם הקדוש ברוך הוא, איך אני כבר אשמיץ לכל העולם את הכנגד קורא והכל? זה חילוי, לגבי מניח, משום הידעת מניח, מה זה אומר? אם אני אקבל מניח, אז מה זה כל המקום של צבים בחוץ? בדרך כלל במחיל בה.
אני חושב שהוא רמז אולי משהו אחר, כי פה, בהלכה הוא מדבר בתפילה של ראש מכניס, הוא מדבר על ההכנסה, ובתפילה של יד הוא מדבר על כותבן. אז לדעתי הוא מרמז פה לסדר כתיבתם פשוט, שבראש הסדר כתיבה הוא לא משנה, כי בכל מקרה כל פרשה היא בנפרד. ובתפילה של יד הוא מוכן
לצאת בתפילה של יד. בעצם מציינת שהראש, היות איזה ארבע אורות, מה יש לי? אין לי רצף שבאמת הולך מאחד לשני. אני לא באמת יכול להגיד שזה הראשון, זה השני. כל אחד לבד. אתה יוצר רצף בין דברים מחוברים. אתה לא יכול ליצור רצף בין דברים נפרדים. מה שמחבר ביניהם כשאתה מכניס את הבתים. אבל ממילא יוצא שאני לא יכול להגיד שתפילין של ראש, הפרשיות שלהם דומות לספר תורה. הן לא דומות לספר תורה. רק בתפילין של יד, הכתיבה יוצרת ספר תורה. זאת אומרת, זה מה שאני יכול לומר.
כן, בבקשה. אני יכול לומר כאילו הפוך. בתפילין של ראש אתה מרגיש כאילו אתה הקלף, שעליו כתוב הספר. ואז...
מי אתה הבן אדם?
הבן אדם הוא הקלף, שעליו כתובות האותיות. זאת אומרת, הנקודת מבט שלך בדיוק מתהפכת. זה יכול להיות דווקא להתאים למה שחיסאי אמר. שבעצם פה המפגש שלך עם הפרשיות הוא מפגש חיצוני, כאדם שקורא בתורה. אני קורא עכשיו את הפרשיות. פה אני כבר הקלף שעליו כתובות האותיות. ולכן זה כאילו, זה הסתכלות שהופכת את זה אחרת לגמרי.
כן. אני כמעט הייתי אומר, אני לא יודע אם זה נכנס פה, זה ממש דרוש, אבל זה משהו אישי שאני מרגיש. המתח שקיים, למשל, אצלי כל הזמן, והרצון שלי ללמוד לעצמי, והרצון שלי ללמד ולחלט, ולחלט ולחלט. כבר כביכול, אני אקל לך את העצילים של הראש פה. אתה רוצה ללמד את העולם הקראת ברוחות שמיים? זה לא שתלמד אותם את מה שאתה חווה ומרגיש וישירות. אתה צריך להפוך את זה לתמונת ראי כדי שאחרים יוכלו לקבל את זה. כבר כביכול, בעצילים של יעל, אתה פוגש את התכנים בצורה ישרה, וכשאתה ללמד הפוך, כבר הצורך לחשוב והצרכים של אחרים, הוא מחייב אותך אולי לפעמים להפוך לעצמך.
אני רוצה לקבל שישפיע. בשפה של המערה...
בשפה של דבר זה בלי נכון. כלומר, כל מי שמלמד מקבל יותר. אבל תראו לי דבר, אתה רוצה ללמד את הועיל עם תורה, אתה צריך לדעת, אתה צריך לעשות פעולת היפוך. והמשמעות הוא שתפילין של ראש בחסד, אני לא כמו עושה את התורה. זה אולי עולם שונה לגמרי. בסדר, זה אני חושב נקודה של דיוק לשון ברמב"ם, שהיא גם עולה מתוך ניתוח הדברים, היא מוסיפה עוד נופך של עומק לחתירה שלנו להבין יותר ראש ויד. מה אמרת?
אני אומר שהגרידה היה כועס עלינו.
למה?
כי כל הדיון הזה, בימים מסתכלים מבחוץ ולא רואים בחוץ, לא, לא רלוונטי בכלל.
למה?
לא קשור לתפילין. לא, מצווה, מצוות הנחת תפילין.
דווקא לא נכון, אבל בדיוק.
דיוק בהלכה, אבל בגיד המניח.
הדוגמה הזו דווקא לא נכון. בכל מקרה, ברמב"ם פה זכינו גם שתי תשובות. ראיתם את שתיהם? תשובה אחת קצרה, היה דיין בצור, אפרים בצור, שאל אותו 39 שאלות. הוא רוצה בול אחד על הכל הרבה שאלות, והוא שלח לו, התשובה 21 של הרמב״ם, היא תשובה שבה הרמב״ם אומר לו בצורה פשוטה, שמה צריך לעשות? רש"י. והתשובה השנייה המעניינת יותר היא לחכמי לוניל, שהם פרובנצלים, ששואלים אותו עם כל המסורות שיש שם בבית, מה עולה שם בתשובת הרמב״ם? בתשובת הרמב״ם עולה שבספרד היה יהודי אחד, שקראו לו רבי משה, שהטעה את כל יהודי ספרד, כי הוא כתב ספר על תפילין, שבספר הזה, מה הוא תיאר? את הרייגון כמניח תפילין, כמו רבנו תם. הוא מתאר שהריף מניח תפילין של רבנו תם. הוא מתאר שהוא בעצמו עשה ככה כשהוא היה בצעירותו בספרד. אבל כשהרמב״ם הגיע למזרח, והוא קיבל הכירות יותר ישירה עם תפילת דבר מגלה, שפתחו את התפילין של הרב הגאון בעצמו, ומה עשו שהם רש"י. והרמב"ם גם טוען שהוא גילה גרסה חדשה בגמרא, שהוא לא הכיר קודם לכן, שבא בגרסה הזאת בגמרא מפורש, שמה? כסדרן בתורה, וכן הרמב"ם אומר, חד משמעי צריך, כמו שיטת רש"י, כמו שאתם אומרים, כל הזמן.
אני לא מתחיל למניח שם, אני מדבר פה על הסדר.
נכון.
כי הרמב״ם במשנה תורה גם אומר יחס לקורא. נקרא שיד הזאת, פה עוד פה רק על הסדר, ואתה יכול גם להתאים גם לשימוש הרבה, שאומר גם כסדר, אחרי מה חמד עושה ליחס.
נכון, זה נכון. בסופו של דבר, אנחנו נראים לנסה לצרף את התבונה, הרמב״ם מאשר, הייתי אומר, את התבונה שבעלי התוספות העלו, בוא נגיד ככה, העולם המזרחי המערבי, למה אני מתכוון? כלומר, היהודים במערב, שספרד היא גם במערב, כן? מה הם יודעים על מה שעושים יהודי המזרח, שנבינו, זה בבל, להזכיר את המסורת הקדומה, הם באמת חושבים שצריך לעשות כמו הבעיות באמצע. הרמב"ם טוען שאני, כשהגעתי למזרח התיכון, הגעתי לארץ ישראל, מה גיליתי? שזה לא ככה. שיהודי המזרח הם באמת עשו כסדרה. וזה מה שעולה מדברי הרמב"ם. בסדר? כשזה לוקח אותנו לרייבד, מה הרייבד אומר בהשגה? בואו נעבור בקצרה לרייבד. יכול לקרוא אותו עשה? כתוב עוד שלך? אני פה רייבד, אתה מבין? כמו שלום המוצא, כן? אתה מה אומר הרייבד עשה? אתה יכול לקרוא?
כתב הרייבד ז"ל לבן מוהג ז"ל אינו אומר כן, אלא הוויות באמצע, קדש מימין המניח והקי ויחס סמוך לה. שמע משמאלו, והאם שמוע סמוך לה, באמצע. והוא בהפך לקורא שכנידו. והקורא קורא כסדרן. על שמע והאם שמוע נאמר שהוא כסדר הקורא בתורה מימין בשמאל. המחבר עד לסלם הביתה השנויה בגמרא מימין הקורא, והביתה שהביאו בקושייה ואמרו ועתניה איפה, שם אותה לימין המניח. והוא תימא שהגמרא הניח הסדר המניח שעושה המצווה, פרישה סדר הקורא. שאין לנו צורך בקריאתו. ועוד כשמע והאם שמוע לפי פשוטה, מן הראש מתחיל, לא מן האמצע, ובדברי זה מחבר לעולם שמע מן האמצע, ולפיכך תפס הגאון זה דרך פשיטות הגמרא ושם הבעיות באמצע.
כן. אז הרייבד כאן יש לו שתי טענות מרכזיות, בוא נראה אותן. קודם כל השאלה אחת היא השאלה הפרשנית, ובוא נראה איך הרייבד תרש את הסיפור. היה לנו שתי ברייתות, נכון? כאן מימין וכאן הקורא והמניח. רש"י פירש, הברייתא הראשונה היא הימין של הקורא, והברייתא השנייה ימין של המניח. נכון? זה נכון? והקורא כסדרן איך יתפרש? למה הקורא, למה המניח הופך את הסדר? כדי שהקורא יוכל לקרוא כסדרן. הרייבד טוען שזה הפוך. הרייבד טוען שהברייתא הראשונה היא דיברה מימין של המניח. הברייתא השנייה דיברה על ימין של הקורא. ומה בא להגיד הביטוי והקורא, קורא כסדרן? שהיות ולפי זה יוצא שהתפילין הן צריכות להיות, כמו הברייתא הראשונה ימין המניח, אז יוצא, אני אמרנו תמיד שאנחנו הקורא, אוקיי? אז התפילין יוצאות ככה, קדש, והיה שמע. אז מה קורה לקורא כשהוא פוגש את כשהוא פוגש את התפילין? אז הוא, באיזשהו שלב, מה הוא צריך לעשות? הוא קורא קדש, והוא קורא והיה, ואז כשהוא מגיע לפה, מה הוא יודע שאיך הוא צריך לקרוא? הוא צריך לקרוא כסדרן, ולכן מה הוא צריך לעשות? לדלג לשמע כדי לעבור לבעיה. כבר הביטוי והקורא כסדרן, מפרש הרייבד, הוא מתפרש, שהיות ופרשיות הן לא מונחות כסדרן, לכן הקורא, מה יקפיד לעשות? לקרוא כסדרן. וככה מפרש הרייבד הגמרא, לדעתו זה פשט הגמרא, זה הקריאה יותר פשוטה בגמרא.
זה כבר שיטה.
ככה טוען הרייבד.
זה כבר שיטה.
קודם כל, זה מוסכם לכם שככה הרייבד קראת הגמרא?
אני נכנס במילים של הגמרא, ודאי.
הרייבד ככה קורא את הגמרא, אני אקריא לכם.
זה כבר שיטה שלישית לרב הגאון.
אומר הרייבד ככה, אני קורא את זה בפנים. אלא, הוויות באמצע, קדש מימין המניח. אמרנו כבר, הזכרנו שאנחנו תמיד קוראים כקוראים. קדש מימין המניח. כי הוא ממשיך והוא אומר ככה. והיה כי הביאך סמוך להשמע משמאלו. שמאלו, והיה עם שמוע סמוך לה באמצע, והוא בהפך לקורא שכנגדו, והקורא קורא כסדרה, למה מוסב? על שמע, והיה עם שמוע, למה? כי הקורא מתחיל קדש והיה סבבה. כשמגיע לפה, מה הקורא צריך לעשות? אז אומרים לקורא, עכשיו אתה תקפיד לקרוא כסדר, והקורא קורא כסדרה, על שמע והיה עם שמוע נאמר, שהוא כסדר הקורא בתורה, מימין לשמאל, והמחבר הזה שם הברייתא השנייה בגמרא מימין הקורא והברייתא שהביאו בקושיה ואמרו ועתניא איפכא שם אותה לימין המניח והוא תימא. מה התימא? שהגמרא הניחה סדר המניח שעושה המצווה פרשה סדר הקורא שאין לנו צורך בקריאתו. כאן הוא מעלה טענה שהייתה טענה של סברה מנוגעת כל הזמן למה שאנחנו לומדים פה כל השבוע. הרייבד פה הוא צד אחד מאמץ את שיטת רבנו תם, מצד שני הרייבד חולק על רבנו תם ורש"י על שניהם בזה שהוא טוען שצריך שהכל יהיה מימין המניח. ומה הטענה העיקרית שלו? שכשאתה מניח תפילין, עבור מי אתה מניח אותו? מה זה כל התורה הזאת שאני נורא מתלהב עם הדורות שלושה ימים, שאתה רואה כל עמי הארץ, שאתה קורא? מה פתאום? ברור שאדם צריך להניח תפילין בשביל עצמו.
והוא צריך לעצב אותם לפי עצמו, ועכשיו נגיד עוד יותר. אם הקורא כסדרה, אני אומר, רייבד, אפילו הסדר כולו צריך להיות הסדר עבור עצמך, ונכון שהקורא שיראה אותך, הוא פוגש תפילין והוא קורא, אבל הקורא מודע לזה שהצרכים שלך שונים מהצרכים שלו, לכן מה הוא צריך לעשות? להתאים את עצמו למה שאתה עשית עבור עצמך, אבל לא שאתה תתאים את עצמך בשבילו. ולכן אני אומר, רייבד, יוצא ככה. שלקורא אני אומר, אתה תקרא כמו הסדר בתורה. ודאי. כלומר, כמעט מה שאמרתי קודם ברמב״ם. האם אתה עומד מול התורה או לא, אז מה אומר הרייבד? מי עומד מול התורה? הקורא. מה שהרייבד אומר, הקורא עומד מול התורה, לכן אומרים לקורא, תקפיד לקרוא כסדר. אבל כשאתה לעצמך עושה, אתה לא עושה כמו התורה, אתה תיצור חפצה של תפילים דווקא לא כמו התורה, אלא אתה תעשה בסדר, בסדר אחר. אלו דברי הרייבד, נכון? וזה רק צריך לצרף, שבשימוש הרבה, רצו להבין, אני אגמור עכשיו את הרביעייה של תפילין, רצו להבין בשימוש הרבה, כצד אחד הוא כשיטת רש"י ורמב"ם שהסדר הסדר בתורה, אז השימוש הרבה הסכים עם, עם השיטה של הרייבד שצריך להיות מימין המניח, מימין המניח, וכך נוצרו בסופו של דבר במחלוקת הזאת כמה זוגות? ארבעה זוגות. כן, זוג אחד שהוא כאמור רש"י שהוא, אני חוזר, הוא ימין הקורא לפי הסדר בתורה. שיטה שנייה רבנו תם, ימין הקורא חוויות באמצע. שיטה שלישית שהיא הרבנו שהיא הרייבד, חוויות באמצע ימין המניח. ושימוש הרבה כסדרן ימין המניח, כך נוצרו ארבעה זוגות תפילין. אבל המידה של דבר, הזוגות כמו שציינתי בתחילת השיעור, לא כל הארבע נקלטו טוב בתודעה, ובעיקר נקלטו שניים, והם בעיקר רש"י ורבנו תם. וכאן מה שמתרחש בראשונים של המאה ה-13, כלומר בעקבות כל המחלוקות האלה במאה ה-12, ראיתם, והם מתרחשים במקביל ברמב"ם רייבד, רש"י ורבנו תם, כלומר זה מסיר את העולם היהודי. כל כשמגיעים למאה ה-13 מתחילים בו כל מיני פיתוחים, ואז יש מהלך אחד מאוד קצר שנמצא בסמ"ק, ויצחק מקורביל, חי בלת הספורט במאה ה-13, והוא ככה בחצי משפט מגניב שאולי צריך להבדיל בין תפילין של יד ובין תפילין של ראש. שהרעיון הזה גם נמצא באיתור, שהוא חכם פרובנצלי דווקא במאה ה-12, גם באיתור.
הוא קודם
הסמ"ק? סליחה? הוא קודם הסמ"ק. גם הוא מכניס שיש פה מקום גדול להבדיל בין יד וראש, וכפי שגם ראינו, גם הרמב"ם בין יד וראש מבחינת מניח הוא קורא. אבל הם מבדילים בין יד וראש מבחינת האם עושים כמו רבנו תם או כמו רש"י, וגם ההסבר הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד פשוט, ההסבר הזה, שבתפילין של יד לא שייך בכלל לדבר על, שנייה, ומה ההצעה שלו? שבתפילין של יד יקול ילמה כמו רש"י, כמו רש"י, הוא לא מסביר למה, אני מיד אציע הסבר לזה, למה שבתפילין של יד לא נאמר כמו, אבל בסופו של דבר, ההסבר הוא, אתם יודעים מה, אני אחכה עם זה, אני מיד אסביר את זה, כנגד זה מתחילה תנועה במאה ה-13, בספר התרומה, זה גם אחרי זה בסמ"ג, משה מקוצי, שמאוד אהב תפילין, אתם נדבר עליו ברחבה באחד מהשיעורים, ב-1236 הייתה רעידת אדמה ענקית בספרד, מתו עשרות אלפי אנשים, ב-1236, והסמ"ג היה דרשן עודד, הלך לספרד ונתן דרשות שחזרה בתשובה, והעבירה של יהודי ספרד שהוא הצביע זה שלא שהם לא הקפידו על הנחת תפילין, והוא קורא להם להניח תפילין, ויש הרבה בסמ"ג על תפילין. והסמ"ג כשהם מתחילים להגיד, להיות וקשה להכריע, בואו נניח שניים. לפני שנגיע לה, איך הגיעו לשתי זוגות תפילין, בואו נדבר קצת רק על הסמ"ג הזה, וגם ניגע ללב העניין, בסופו של דבר, איך להסביר את שיטת רבנו תם. שיטת רש"י היא שיטה פשוטה. מה השיטה של רש"י? שהסדר. ולך להסביר את רבנו תם. חוץ מהשאלה אם זה נקרא בגמרא ומצאו אותו בתפילים קדומות יותר, מה הסברה שלו?
יש חלוקת תוכנית בין הפרשיות האלה. יש חלוקת תוכנית בין שתי החטיבות.
כן, אז כאן האמת, שאם נשים לב למי הקדיש מאמץ, תשומת לב, להסביר, זה לא קורה לפני האחרונים של המאה ה-19. כי סדר היום, שהציג במרכז את הסברה, את הניתוח, הוא מתחיל רק במאה ה-19. לפני כן סדר היום הכירו לשאול מה כתוב בגמרא, מה המסורות וכולי. זה מתחיל בקרן נורא, שהוא פרש לקח לתנועה הזאת.
כל הנורא יש לו קטע ארוך, ששם הוא מנסה לפענח מה יכול להיות הסבר שאתה תלמד אותם. הוא מאוד מתקשה לזה, הוא אומר איזשהו מגיון, ואיזשהו שלב אומר זה הלכה למשה מסיני. ומי שהציע מהלך מאוד מבריק, זה כאמור סבי הרב סולובייצ'יק, שם בשיעורים, אני מניח שכולם עינו בזה בקצרה, בוא נראה את הדברים. הרב סולובייצ'יק טוען שגם רבנו תם אימץ באופן עקרוני את שיטתו של רש"י, שצריך להיות לפי הסדר בתורה. אלא מהי הטענה שלו? שאם אנחנו דיברנו על קורא מניח, ראינו ברמב״ם שהוא חילק בין קורא מניח בין ראש ליד, טענה של הרב סולובייצ'יק היא שהבן אדם חשב שבתפילין של ראש עצמם צריך להבדיל בין קורא לבין מניח. דהיינו הפרשיות של שמות, בסדר? הפרשיות של שמות שהם קדש והיה, הם נעשות, אנחנו הקוראים, לימין הקורא, כי למי הם פונות? הם פונות לקורא, ואילו הפרשיות של שמע והיה עם שמוע, הם מימין המניח, כי הם פונות למניח. ובלשון אחרת, רבנו תם מצד אחד מקבל באופן עקרוני את הרעיון של כסדרן, הוא גם מקבל את ההבחנה בין קורא ומניח, אבל בניגוד לרמב״ם שכל התפילין של ראש הם לקורא, ואתה אמר, תפילין של ראש בעצמם מכילות בתוכם גם קורא וגם מניח.
מה הכוונה שהוא מקבל את הרעיון של כסדרן? איך הוא מביא את הביטוי? בכתיבה שלהם כאילו?
כן, שאתה אמור את החטיבות של תפילין להציג אותם מימין לשמאל, לפי הסדר שהן מופיעות בתורה. והבחירה הזאת, טענה בעצם, תשימו לב, היא שזה לא שווהיה והיה, ועוד באמצע זה חשוב, זה רק סימן. אלא יש פה פנייה כפולה, אני בעצם לעצמי, אני מפנה את שמה והיה עם שמוע, לכן אני שם אותם לימין שלי, ואילו את קדש והיה, מה אני עושה? אני מפנה לעולם, ולכן אני...
מישהו הלך לך,
אני אגיד כאלה? אז זה משהו סבר כמו אתה מפנה?
זאת הצעת ההסבר שלו, על רקע זה אני רק אחדד, טענה היא שקדש והיה הם שמות, והן פונות החוצה, כי הן מדברות על יציאת מצרים, כי הדגש שם הוא והגלת לבנך. לעומת שמה והיה עם שמוע, השם מדברים, שם כתוב על לבביך, יש שם אמנם ושינתם לבניך, אבל הן פונות יותר ליחיד. בלשון אחרת של הגרית, פה זה מדבר על ציבור, המסר הציבורי, ההתגלות הציבורית, פה מדובר על יותר על היחיד. זה ההסבר היסודי שהוא הציע אותו. זה לחלוטין לא מצליח להסביר את הרייבד. לחלוטין לא יכול להסביר את הרייבד. אני חוזר לרייבד שקודם. הרייבד אומר, חייבים לעשות את הסדר הזה רק בכפוך, כן? ומה אומר הרייבד? הקורא, איך יקרא את הפרט הצילין? כל הארבע כסדרן. כלומר, ברייבד ברור שההסבר הזה הוא לא, הוא ודאי לא נכון. ודאי שהרייבד מלמד אותנו שבראשונים, כשהם אמרו הוויות באמצע, הם חשבו עליהם כחטיבה אחת, והם אמרו שיש ערך ומשמעות דווקא לחטיבה הזאת.
אני רק אגיד שדעת הרייבד היא כיום, גם אצל המקובלים שמניחים לספר השיטות, אז זה לכאורה שהוא עומד איתם ביחד, שימוש הרב במנחה, ואת הרייבד מעטים שמעטים מניחים.
טוב, אני לא עקפתי.
אמרתי שגם לדעת המקובלים שנוהגים להניח את רוב השיטות, אז כמעט כולם נוהגים רש"י מלמד אותם בבוקר, שימוש הרב במנחה, ואת הרייבד מעטים יותר מעט מניחים.
אבל אני לא יודע אם מה שמנחה אותם זה ההיגיון של דברים, אבל אתה רייבד, הדבר הזה לגמרי לא מגמד, ההסבר הזה לא מצליח בכלל להתקרב לרייבד. עכשיו, אם ברייבד כבר אתה רואה שיש משמעות לדבר הזה, אז גם ברמב״ם, כאילו, זה הסבר מאוד מאוד יפה. השאלה אם נכנס בכלל במילים של הגמרא, ובזדהי אני מרגיש שלא אוהב את זה, כן.
ההסבר הזה
נכנס בשלב הביתה. בוא נקרא אותו.
מה אתה
מביא
את הבעיה
שאומר
כמה דעת
קורא? חדש לילה כביחה מימין, אתה אומר של ה...
בשר
ותרד. ועכשיו נלך הגריק קרא את זה. חדש לילה כביחה מימין של הקורא, שמע ואין שמוע משמאל של... לא, משמאל של הקורא, שלא ימין, של המניח. עכשיו גם אני מבין, ולא מדוצרו שתי ברייטו, שכל ברייטה... מי זה ימין ושמאל, כי אני לעמדו של דבר בתפילין, מה אני עושה? אני בתפילין, אני יוצא גם וגם, כי יש שתי חטיבות הפוכות, כן? זאת הצעת ההסבר שלו. אני אוהב את הצעה, חזדה, אני חייב להגיד בכינות. הצעה מאוד מרתקת. הרגע זה ודאי נבין את הסמק. כי מה אמר הסמק? בתפילין של יד, מה אני עושה? בתפילין של יד, מה אני עושה? כמו רש"י, למה כמו רש"י? כי מי לא נמצא בכלל בתפילין של יד? אין קורא. בואו נתרגל לשפה יותר רוחנית. קודם דיברתי איתכם ברמב״ם.
הרמב"ם כאילו אומר, כשאני מלמד תורה לאנשים, אני צריך לעצמי להפוך את זה. כבר לפני שאני מכין שיעור, אני צריך לשאול מה צורכי התלמידים, כאילו למחוק את עצמי, אפילו לעשות הפוך על הפוך, כן? מה בעצם יוצא מהתורה הזאת של הגריד? שגם אדם שהוא חושב על הקורא והוא מוכן להפוך, אבל יש תמיד בתוך זה גם את עצמו, גם מניח, כן? כלומר, זה מהלך אחר, כלומר, זה לא שיעבוד מוחלט שהתפילין שלי לגמרי ילכו להשני.
אתה נושא ברוך הוא, אנא נשק את דוד יעבית. אתה את הדבר לבני ישראל. כן. זה סיפור שאני לא ביצע כאן.
אין לו יכולים להיות באמת כתובים, ואז להתחיל לדון באיזה צורה אני מניח את הפרושי התפילין. מה קודם למה? בפנים, כן. האם זה מופנה כלפיי, ואחרי שזה מופנה כלפיי, אז יש לי את הפנייה של לקורא, או שזה לקורא, כאילו.
כן.
זה משמעותי.
מאוד. שבואו נסיים במינת לשניים, בקצרה,
נדבר על זה קצת. הבאי נמפר של מהלוק השקן, יש בה גם מינה שמניח. הבאי עושה את זה שחור ולבן, ופה זה...
לא, זה מסביר מצוין, למה כל ברייתא דיברה על ימין ושמאל, כי כל ברייתא בעצם חשוב לה להדגיש את הפער בין שני החלקים. למה יש פער בין שני החלקים? מה בית הסיבה שזה נקרא? כי אתה נקרא בין הקורא והמניח. וחצי זה לתרוע ככה.
גם כשיש לי חצי שמיועד לקורא וחצי שמיועד למניח, אז בטאי אני לא יכול להסתכל על זה בשביל
המניח. כן. אז בואו נעבור בקצרה לנושא של שני הזוגות, כן? לפי מה שאני יודע, זה מתחיל כאמור בסמאג, וזה מתחיל בספר התרומה. שם הם מתארים שיות ויש מחלוקת. פה צריך להוסיף את המאמר של רב. זאת אומרת, רב אמר, החליף פרשיותיה. מהי ההנחה? וזאת הנחה מפורשת וראשונית. שאם אתה עושה כמו השיטה השנייה, אז אתה כביכול לא הנחת תפילין בכלל. כלומר, זה לא שיש מחלוקת, אתה אומר דברי אלוקים חיים, זה ככה, זה עושה ככה. אלא ההנחה היא שאם אתה עושה כמו השיטה השנייה, שלא יצאת ידי חובה בכלל. ברגע הזה הם באים ואומרים, אני צריך להניח שני זוגות, שזה מתואר מבית מדרשו של המראה ברוטנברג גם במאה ה-13 באשכנז, שהמרן מניח שני זוגות, הראש, שהוא תלמידו, מתאר שהוא מניח, הם צריכים להתגבר על שתי שאלות. שאלה אחת היא, שלא יהיה בעל תויסיס. וכאן באה התשובה הפשוטה, זה לא בעל תויסיס, כי רק אחד מתפילין, השני הוא סתם קופסה שחורה. זו התשובה המפורשת שאתם נותנים. הדבר השני, שהם צריכים להתגבר טכנית איך תעשה את זה. טכנית איך תעשה את זה. אם רק מהברכה וכו', וכאן יש תשובה אחת שאומרת, תניח. שני מרות אחת, לגמרא הוא אומר שיש מקום בראש לשני תפילין, אז תניח שני זוגות, ואין בו הבעל תויסיס, למה עוד פעם? כי רק זוג אחד הוא קשר, הזוג השני הוא לא תפילין.
ועדיין מבחר
על רעשי אחד. זה שתבינו גם את התודעה הדתית של מי שמניח ככה תפילין, ואני מקח תפילין, וניח שני זוגות, ומה הוא אומר? ככה מתואר בראש. שאני יוצא ידי חובה באיזה מהן שהוא נכון, ובשני אני... אתה לא יודע באיזה תפילין אתה רוצה, שדה חובה. אתה לא יודע לי בצורה הבאה, אנחנו דיברנו פה כבר שבוע על ההסנמה הפנימית, של תפילין וכו', פה יושב יהודי והוא מניח תפילין, מה חבר השיטה של עמידה לפני השם? הוא יורד לכל הכיוונים כשכדור אחד נפגע, בלשון אחרת, הוא לא באמת יודע אם הוא...
הוא לא יודע במה.
הוא לא יודע במה, כן? בעצם הייתי אומר, הוא שם את שם השם עליו בספק. אני לא יודע איך שמים את שם
השם עליו. זה הלכתית. אתם אתם יודעים.
כן, בבקשה.
מאיפה מגיע המקום הייחודי הזה בתפילין שבתוך המחלוקת צד אחד פסול? זאת אומרת שאם אני מכריע אז יש את הסיכוי שאני לא יכול להכריע בעצם.
אתה שואל אותי, אני... זה באמת
אחת.
זה בירת, לא, אתה צודק.
יש מחלוקות ביהדות, זה לא...
זה תארה טובה.
השאלה היא למה תפילין אולי, יש רמב"ם ורייבד בציצית.
הרושבים
מהארץ
הציטית.
הרושבות כשככה, הרבה
כשככה. אני
הולך
לכל
השיטות.
השאלה,
מה
תפילין זכו?
או
כבר לא זכו?
יש כאלה,
שומעים.
אודי, אני מקריא לך, אודי. אודי, אני מקריא לך. מאמינה לי זה ששני תפילין, אתה שואל, זה היה מצוינת. כלומר, הרושב של הרובה והחוסר יכולת להכריע. אבל זה לא המחלוקת היחידה בעולם. שזה מאוד ברור שזה בגלל להחליף פה שיותר הפסולות. אז אני באמת תשאל אותי, הם קראו את הגמרא ככה. יש שתי ברייתות. כבר יש שתי שיטות, אז מה רב ניסה להגיד, רק לפה שיוצא הפסולות?
כשאני יודע מה הדרך הנכונה לשים, ואז אני מחליט. לא כשאני נמצא במחלוקת, שאני לא יודע מה העמדה הנכונה, ואני בוחר לפי...
זה נכון, אבל אתה שואל אותי, יש קריאה של כאילו קראו את הגמרא באופן הבא, והוא שיש שתי ברייתות סותרות, אביי אמר, אני יכול ליישב אותה, אבל כשהרב אמר לפה שיוצא הפסולות, למה הוא אמר את זה? כי זה מה הוא היה מודע? שיש שניים, ולכן אחד נכון ואחד לא נכון. ובלשון אחרת, מה שבעצם נוצר בתודעה על המחלוקת הזאת, בגלל הנאמרה דווקא המחלוקת הזאת, שהיא יותר מכל מחלוקת אחרת, מה דינה? שאלה טובה. מי שטען טענתך זה הגאון מווילנה. בואו אני אקריא לכם בקטע ראש. זה ספר שתלמיד של חיים מוולוז'ין, שמביא מסורות שהוא שמע על הגר"א, והוא כותב ככה. שאל מרבו הגר"א ז"ל, רבי חיים מוולוז'ין פונה לגאון מווילנה. מוריד הרבינו מניח תפילין דרבנו תם, הגר"א לא מניח תפילין של רבנו תם. למה? כשראית לבטל הפרגה מתפילין, ושל רש"י עיקר. ואני, שבלאו הכי אינני מבטל כמה שעות מתפילין, מה בכך אם אני חיים איזה שעות ביום, יצא ידי חובת תפילין לכל הדעות? וישיבות. שתרצה לצאת בכל הדעות, לא, גמר הגר"א, למה רק המחלוקת הזאת? בדיוק הטענה שלך. בוא ניקח את כל המחלוקות מתפילין. הוא אומר, תצטרך להניח כ"ד זוגות. בגרסה אחרת, שנראית לי יותר נכונה, כתוב בסיפור הבא, ס"ד זוגות. למה? כי הגר"א מצא 8 מחלוקות בתפילין. אם אתה רוצה להצליב את כל השיטות, צריך לעשות 64 זוגות, 8 בריבוע. אז זה הוא אומר ככה, מה המחלוקות? דוק ותשכח. ועשית על דעתו. לדעת רבי גאון היא ברביצתה. רק להפך מימין ושמאל, הרי ג' זוגות, כלומר הרייבד. מחלוקת בפתוחות וסתומות, אם בעד השבוע ברמה ראש, הרי 6 זוגות. מחלוקת עם הכותבן בקלף במקום בשר, על איזה חלק של הקלף? הצד הפנימי או חיצוני? עוד מחלוקת. מחלוקת עם להניח הפרשיות מועמדות, גם הזכרתי את זה, או מונחות. הרי כ"ד זוגות, אמר לו, מצינו בזוהר התפילי, דרבן אותם, שם של עולם הבא. ענה הגר"א, ענה לו, אני חי בעולם הזה. כשיבור, דפשט הזוהר אינו כן, והמעדר אחר עולם הבא, אני חי. תרצו אל עולם הבא, בסדר, אני פה. ובשמוע דברי אלוקים חיים לפי רבו ז"ל, פסק מילה מיכן. כלומר, כנראה חיים מבנות שנשאר את זה, היה מניח שם שאומר אותם והוא הפסיק. ובהמשך יש פה אותו סיפור מובא בשם רסול משקלוב, בעל פעד השולחן. עלינו על קברו שנה שעברה כל הישיבה בימי עבודת השם בקיץ, קבור בטבריה. ושם הוא מביא, שמעתי מפה קדוש, הגאון מורנו הרב חיים מוולוז'ין, ששאל מרבינו הגר"א ז"ל על מה שאינו מניח תפילין דרבנו תם, הוכיח משאלתו שהוא מניחם מטעם לצאת ספק בית הדעות, אמר לו רבינו הגר"א, אם יש לו ספק דעות, נס"ד לזוגות. והוא מביא פה את כל, באריכות דברים, הרבה יותר גדולה את כל הדבר הזה. בסופו של דבר, הטענה של אודי היא הטענה של הגאון מווילנה. יש מחלוקת, הכרעתי, אז מה ההתבנות הזאת? אחד כן, אחד לא, ואני לא יודע מה יצא ידי חובה.
שאלה טובה.
זאת שאלה טובה. ביסודו של דבר, אני חושב שנכון לדבר פה כמה דברים. דבר אחד זה שזה דווקא בתפילין, התנועה הנשית הזאת. וזה כמעט ברור לי שתפילין, אנחנו רואים פה פריזמה, וזה חשוב מאוד לחדד את זה לקראת הלימוד, היא לא מצווה רגילה. אמרנו תפילין היה רק מעשה מצווה, שאתה מקיים את המצווה או לא, לא יודע אם הייתה כזו עצבנות שלא, כי שלא הנחת תפילין.
נחת זה לא מנח.
אבל היות לתפילין, היא מכוננת את כל התודעה הדתית שלך, את כל זה אותך כיהודי, קרקף את הדברים על התפילין.
המצוות של המצוות של
הרב. זה לא סתם שחבד מכל המצוות שבתורה בחרו בתפילין. כי התפילין מכונן אותך כאן עבד הדקות שעריכו, כעובד השם, שם השם נקרא לך. זה כאילו יש פה דאגה, וזה גם השולך את הרב קוק בחבש פר, אותו ספר ראשון שהרב קוק הוציא לאור, שהוא נתפס למצוות תפילין, כי לא להניח תפילין, או שהתפילין שלך לא כשרות, זה לא רק שיש לספס את המצווה. אתה מחמיץ משהו עמוק בהיותך יהודי, בהתקשרות שלך לקדוש ברוך הוא. ובחלקו זה בא כאן. לכן אני קודם כל אומר, זה כנראה קרה בתפילין בגלל הביטוי של הדבר הזה. זה שלכאורה טענת הגר"א היא נכונה. אם זה קרה פה, למה זה לא קרה? כמו למה זה כל כך גדול? יכול להיות, זה מיותר. בגלל המבה שלה, כתובה דווקא פה. ואולי גם עוד דבר. ופה נצטרך לשים לב לעוצמת המחלוקת הזאת. כלומר, שימו לב, זו המחלוקת מקומית. צריך לקרוא שורה אחת בגמרא, לא יודע, אם הוא מגיעים לכזה מחרת עולם. אבל למה מגיעים פה? לפחות יותר התמונה שסרטטה כאן היום, זה מלחמה בכל העולם היהודי. זה מלחמה מה אמר הרב גאון, מה היו כתובות בפסילים שלו, מגסית הציבית של הדבי חסקי, אתה ראיתם?
על הדבר שלנו.
זה משהו כאילו, הייתי אומר, העידים של המחלוקת הזאת, עד שמגיעים לספר התמונה שלנו, אני אעשה את שניהם, כי הוא באמת מבולבל, כמו אני תיארתי קודם את התוספות. רבנו תם מצא את רבי גאון ומצא את רבך. ממה מצערי? שימוש הרבה ובחילתה, נכון? או הפוך, בחילתה הרבה. רגע, מה אתה עושה, כן? כאילו, מה אתה עושה, כן? כלומר, יש כאילו, מבחינת לפחות הרי, בעל התוספות, הכוחות שווים של המחלוקת. אבל אותה מצב, אני מצאתי, כן?
מה בקשר?
פה יש איזושהי תעודה ענקית, אבל אני מדבר בבריסק ולומדס, צריך אולי גם לומר את זה קצת יותר. באיזשהו מקום ההנחה היא, ביחודו לדברים של הגריד שהבאתי קודם, ההנחה היא שפה זה נוגע לעצם החסטר של התפילים. כלומר, תפילים שהם לא כסדר, מהי ההנחה? שהם פשוט לא...
יגנזו?
הם לא תפילים, הם לא תפילים. לעומת זאת, ואני אומר, אולי אסברי כמו קודם, כי תפילים צריכות כמו התורה. אם הוא לא כסדר, הוא לא כמו התורה.
אז מה
הגרעה? לעומת זאת, אם זה כתוב על הקלף הצד הבשר או צד האור, כן? לכאורה גם הדעה שאומרת שצריך הקלף הזה, הצד הזה, לא תאמר שהדעה שלי היא לא תפילים. ופה באיזשהו מקום נעמיק יותר, למה הסדר יגדיר אם אתה חפצה של תפילים או לא, כן? אז אולי אנחנו צריכים לומר, כי הסדר מחזיר אותך צד אחד לתורה. אולי להגיד בצד שני, הסדר קובע את המפגש שלך עם התוכן. שינוי הסדר משבש את התוכן, לעומת זאת אם הוא עומד או שוחר, או אם הוא פתוח או סתום, או כנראה זה לא משפיע על ההקלה. כלומר, יכולות להיות מחלוקות שהן בתשתית, שהן אלה שאומרות, זה תפילין או לא תפילין, יש מחלוקות של פרטי דין. כלומר, אמנם נכון הדבר, צריך להקפיד על כל פרטי הדין. כן, אמר לנו הרב רם אתמול, שבשם הרבי גורר בצהל, מי שמתקשר בטלפון ומחליף בתור צפרה אחת, אז הוא לא מצליח להגיע למי שהוא רוצה להגיע אליו. לא, זה נכון לכל פרטי הדין, כן? במייל, אם אתה תכניס עוד אחת לא נכונה, לא תגיע. שלב
זווית אחת עם הקנה של השריון,
אתה לא תגיע, כן? מצד שני, עדיין אפשר לדבר שיש דברים שמכוננים את התפילין, ויש דברים שהם סך הכל, שהם בכל זאת עדיין פרטי הדין, ואז יש יותר מרחב לדעה אחרת. גם התפתחות האחרונה, ובזה אני אסיים, זה כשמגיעים לעולם של הקבלה, יש לי איזה מאמר, מי שרוצים לקרוא של גרטנר, יש שינוי תפיסה מובהק, ואולי כזדאי תוכל לשבוע מה קצת להרחיב על זה. שינוי אחד הוא שהם מדברים על כך שוודאי יוצאים מדי חובת שתי השידות, ולא שאחד טוב ואחד רע, ואז המוטיבציה להניח שתי זוגות הוא לא בא כי אני לא יודע איך אני אקיים תפילין, אלא ההנחה היא שכל זוג, כל סדר מה הוא מבטא, הוא מבטא פן אחר במפגש שלנו עם האלוקות, עם ההתגלות האלוקית בעולם. לכן, למה אני רוצה להניח שני זוגות תפילים? חוד הזוהר שרבחיים ובלושין ציטט, זה לעולם הזה, זה לעולם הבא. מה פירוש דבר כזה? זה אומר שהיכולת שלנו להשיג את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה היא בצורה מסוימת, אבל כשנגיע לעולם הבא, המשוחררים מקבלים הגוף, אז אנחנו יכולים להשיג אותו באופן אחר. ואז המוטיבציה להניח שני זוגות תפילים הופך להיות מרצון, להיות בטוח שיוצא ידי חובה, הופך להיות מוטיבציה שונה לגמרי.
מה המוטיבציה? יצירת כלים להבין את זה.
המוטיבציה היא לפגוש את האלוקות בכל ההתגלויות שלה.
זה רף לי יותר קשה, זה
איפה מצאנו את
דבר כזה? בזוהר זה מראה? בקבלה?
אתה עושה פה את הכלים,
כשאני מברך ברכת המצווה על משהו, ואז אתה עושה אותו פעמיים בשביל שני פנים של עבודת השם, נכון? כמו אני מברך פעם אחת, ואני מניח, ואני עושה שני מעשים,
הנה כאן יש. נכון, זה יוצא תפנית, עמודי, עודי זה יוצא תפנית,
תהיה הצפה או ישיבה תפניאל? מה עושים? אנחנו לא יודעים מה זה תרועה, אנחנו יודעים פה, ומגיעים פה ל-600 קולות, אחרי, מה עושים?
אבל אודי, זה באמת שזה מגיע לתפנית,
בוא? ליצור כלים, זה בדיוק לכם שאני אומר, ליצור את הכלי, איך אתה שומע את דבר השם וכל הדברים האלה.
כי זה יוצא תשנית מאוד גדולה, כי כשאתה חי בעולם שאחד טוב ואחד לא טוב, אני לא יודע איזה, אז היות יש הכרעה הלכתית, אז הכף נוטה באופן מובהק לרש"י, ולכן רב שולחן ערוך יגיד, שמיים גדול, רק הוא יעשה, זה רק בחסידות גדולה, כלומר, זה לא מומלץ לרבים, כמו שאתה אומר, מי שלומד שולחן ערוך, הוא הופך את זה להנהגה ליחידים. דרך לרבים ולא להניח תפילין שרבה אותם. אבל אתה מגיע כבר לסביבה של הארי הקדוש, ונדעים תואר זה שרבחיים ויטל מביא ידי השם. ואני זה הופך להיות רצון מתעלות דתית, לא עכשיו שאני לא אצא ידי חובה, אלא רצון להניח את כל סוגי התפילין, אז זה כבר הופך להיות. והדרך של כל מי שרואה את עצמו כעובד את השם, גם באמצעות הנסתר. ואז מגיעים למשהו מדהים, שהוא אותו פרדוקס של הגרי, לא מצאנו שחושים לרעי לזה שימוש הרבה, מחוגי תלמידי הארי כן מצאנו. וזו התשובה של הרבה מפנו, שמתאר שהוא הקפיד להניח ארבע זוגות. כי ברגע שהפן היה לא רק לחשוב של זה ארבע זוגות, מה הבעיה של הרבה מפנו? מתי תניח ארבע זוגות, כן?
מתי בתפילה?
מתי בתפילה, ואז הוא מנסה לעשות חשבון, של מה הזוגות קודם כל, זה יוצר זוג של השימוש הרבה והרבה עם זוג, זה יוצא ימין, מניח על שתי השיטות, ובן אותם דרה שיהיה זוג, ויש לו שם התלבטות מאוד גדולה, מה לעשות. ואני אסיים בבדיחה מסורסנת. בא יהודי לבית כנסת, ואין לו תפילין. והוא רואה זוג, אז הוא אומר, יש פה זוג, אני אניח אותם. אומרים לו, לא, אל תניח אותם, שרבן אותם. זה אומר, אני בטוח שהוא מרשה.
טוב, שבוע טוב, שבת שלום.